hasta la vacuna, la van a pagar.
Te fijas, te fijas.
שלום עליכם. השם יחוד קשה וריחו שינפה. כאילו הולכים ואורכים וכאילו לפעדה אותיות שוב והה ואותיות רב והה נקודה שלים שם כל ישראל. אנחנו באים הצלחת רוח לייצר לנעשות אותם ואינו ללמוד בתיקוני זוהר. הקדוש, ללמודים לקדוש באופו לפחות, שנתן לנו ללמוד את הלימוד הקדוש והעיון הזה, שהוא פי של כל לימוד התורה. אנחנו לקראת סיום תיקות 18, יש לנו עוד דף אחד, חוץ מזה. וכמובן שאנחנו מכוונים גם ליום ל"ג בעומר, שהוא בעצם היום המיוחד, המיוחד לדמותו של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא התיקון של המוות. גילה המוות לנצח זה רבי שמעון בר יוחאי. והיום שאנחנו בעצם עוברים ממדרגה של מוות לחיים, כמו תחיית המתים. זה בזכות ספר הזוהר, בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, וכעזרת השם, נאמר עוד. אנחנו בהמשך של הסוגים שהיא נשמות שנכנסות ויוצאות אל היכל המלך בהעלאת התפילה שלהם. המשיך הזוהר ואומר ואמר עוד וכולהו בעלי וכל אלו שנכנסים להיכל המלך להעלות את תפילתם, הפקדנפקים מבי מלכה כשיצאים מבית המלך עם מילוי בקשתם, יאבין תלת פציען לאחורה. צריכים לפתוע שלוש פציעות לאחור. זאת אומרת שכשאנחנו אומרים עושה שלום עם רומאיו, אנחנו בעצם עושים שלוש פציעות לאחור. כי התפילה נמצאת בעולם האצילות, זה העמידה, ולכן אנחנו צריכים לצאת לעולם הבריאה, לעולם היצירה ולעולם העשייה, ואחרי זה כבר בתחתית העשייה חוזרים לעולם הזה. זאת אומרת ששלוש פציעות שאנחנו עושים לפני כניסת לעמידה זה בעצם שלוש פציעות שאנחנו מתכוננים כדי להגיע לאצילות. העמידה, תפילת 18 נמצאת פה, ושלוש עולמות האלה, שלושת העולמות האלה הם בעצם לבושים, לבוש לעולם האצילות. אי אפשר להיכנס לעולם העציות בלי הצעדים שאנחנו בפועל דמיוני, באקט סימבולי, כן, עושים שלוש ושלוש. אז השלוש של הכניסה חייבים להיות שלוש פציעה לאחור כשאנחנו מסיימים. בתוגריים שהם כנגד שלושה עולמות, בריאה, יצירה, עשייה, כמבואר בשאר הכוונות. ולכן הפסיעות הללו זה לא סתם איזה מין תנועה שחכמים המציאו, אלא זה ממש כדי להמחיש את הכניסה שלנו, ואנחנו צריכים לכוון בכל צד באיזה עולם אנחנו נמצאים עד שנכנסים לעולם האצילות בתחילת העמידה. כן. דלה חזרין כתפיו לגבי קוצ'ה בריחו, כדי שלא יחזרו את כתפיהם כנגד הקדוש ברוך הוא. כלומר, אסור לצאת בציבור. בעצם חוזרים ברוורס. יוצאים ברוורס מחדר המלך. לא נותנים לו גב. כשמכבדים מישהו, ראיתם אנשים שיוצאים מהכותל המערבי? נכון? הולכים אחורנית. לא נותנים גב, מסתובבים ויוצאים. זה בעצם רמז וסימן של כבוד. שאין תלמיד הנפטר מרבו, ככה צריך גם כן לעזוב את הרב. אסור להסתובב כשעוזבים את הרב. חוזרים אחורנית, כך אומרת הגמרא במסכת יומא, דף נון ג' עמוד א' ועמוד ב'. זאת אומרת שזה בעצם גם כן ביטוי למדרגה שהרב נמצא בה. כי הרב לצורך העניין כאן, עולם הסילות, זה בבחינת פנים. ואין כאן אחור. לא קיים. לכן אם אתה מסתובב, אתה סופר בעצם את מהות העניין. אז יש רק פנים וקדושה. אין אחוריים במדרגה הזאת. כל הדבר חזרו אחורנית שלושה מילים, זאת אומרת 3 קילומטר, ברחו מהר סיני ברברס כתינוק הבורח מבית ספר, כתוב שם. כן, פחדו מהמעלה הגבוהה שהם נחשפו אליה. הוא מסיק דבריו ואומר, אז מה המסקנה? דלת דורונה חביבה קדם קודשה בריחו, כדורונה דשכינתה, שאין דורון, אין מתנה, שהיא תפילה חביבה לפני הקדוש ברוך הוא, כתפילה שכיוון בה המתפלל להעלות את השכינה לייחוד העליון. הכוונה הפשוטה, הכוללת את כל הכוונות, זה בעצם דבר אחד, ואת זה צריך לכוון כולה. ומהי הכוונה הזאת? להעלות את השכינה כדי לייחד אותה עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לשם ייחוד קודשה בריחו הוא שכינתה. שכינתה זה השכינה שלו. והחיבור הזה הוא הכרחי. כי בלי החיבור הזה, בלי הייחוד הזה ביניהם, שהאדם הוא שותף לכוונה של החיבור הזה, חז ושלום אין שפע שיכול לרדת לעולם הזה, כי כל השפע שיורד הוא רק דרך הזיבור של הקדוש ברוך הוא והשכינה. ואמר, ואמר, זכאים אימון דרועין דסלקין לה לגבי, אשרי לאותם הזרועות שמעלים את השכינה לזעיר אנפין. זאת אומרת שהזוהר כאן מכבד את כל החלקים ששותפים לזיווג הזה. אז אפילו הזרועות, כלומר כל הזרועות זה לאו דווקא הזרוע שלי, כמו שאומרים בעברית, זרועות הביטחון. כן, זאת אומרת, כל המנגנונים שיש לנו. אז כל מי שפעל בשביל הדבר הזה, אומר הזוהר הקדוש, אשרי חלקו. מה זה אשרי? מאושר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מחזיר עושר לאותן מדרגות, הקדוש ברוך הוא לא מקפח את השכר של שום בריאה, והוא יודע בדיוק איפה נמצא האדם ומהי הכוונה שלו בזמן שהוא עושה את מה שהוא עושה. כן? אם זה בכוח, בהכרח, בלי לב, כן? או אם זה עם לב וכל הרצון שלו זה לחבר את העניין הזה כדי להביא שפע. לא מדובר כאן על הרגשה פרטית שלי או לא שלי. אם אני מבין, לא מבין, רוצה, לא רוצה, כל זה סתם דברים של אגואיסטים. אנחנו כאן מדברים על השפע שיורד בשביל העולם כולו. לא אכפת לנו ממה שאתה מרגיש באופן פרטי כמעט. וכל האנשים שנכנסים באופן פרטי להרגשות כאלה ואחרות, הם לא מבינים את התוכן העליון של החיבור הזה, שהוא בעצם לצורך האומה, לצורך עם ישראל, לא לצורך האגואיזם שלי, של עצמי. אז צריך פחות להיכנס לרבדים האלה, כן? עם כל ההתלבטויות וכל מיני שינויים בנפש של האדם וברוח שלו, שהוא כל הזמן עולה ויורד. אנחנו מדברים על דברים הרבה יותר גדולים, על השפע שהקדוש ברוך הוא מביא לעולם הזה, שאם אתה שותף לשפע הזה, אז כל השפע הזה עובר דרכך, ואם אתה לא שותף לשפע הזה, כי האגו שלך תופס יותר מדי מקום, אז גם השפע לא עובר דרך האדם הזה, חז ושלם. אז כאן מדובר על חיבור בין העולמות, זה דבר עצום. וצריך יותר מין סוג של הרפיה כזאת כדי להיכנס למנגנון. לכן אשרי אותם זרועות שעושים את החיבור הזה, בצילין על ידיו ועל רשיו, רשיו. זאת אומרת, אם התפילין, על ידי מצוות הנחת התפילין על ידיהם ועל ראשיהם, על ראשה. זאת אומרת שהתפילין הם גם חלק מהדבר הזה, של הזרועות, כן? זרועות הקישור, זרועות החיבור, זרועות הייחוד. אז המצווה של התפילין היא עוד ביטוי חזק מאוד לקשר, כן, ליפות ועברית זה לקשור, לעטוף, כן, תפילה ותפילין זה אותו דבר. לא אומרים תפילין של יד, אומרים תפילה של יד. זכאין אינון רגלין וגופה וידין וכל עבר ועבר, אשרי לאותם הרגליים ולאותו הגוף ולאותם הידיים וכל עבר ועבר, שבעצם היה חלק פעיל בדבר הזה, כל חייל בזיווג הזה. רוצה לומר, אשרי האדם שמקיים כל המצוות השייכות לכל עבר ועבר, וכוונתו בבה צליק דורונה לקושי הבריחו, שעל ידי מצוותיו, זאת הכוונה הכללית, השכינה נקראת מתנה טובה כנל, תעלה לזה אירנפין, לסוד האיכות. אני צריך לכוון רק דבר אחד. עכשיו אנחנו לומדים תורה, הכוונה שלי היא אחת. להביא חיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה. זהו, זה מה שצריך בעולם, לא צריך יותר מזה. ברגע שיש את החיבור הזה, כל השפע שיורד לעולם הזה לא יורד בצורה אחרת. רבותיי, אין אפשרות אחרת. הקדוש ברוך הוא לא נותן דברים מלמעלה, סתם זורק, משפריט עלינו דברים. כל מה שבא זה בא מהמלכות. כלומר, היא יולדת. התשובה שלה זה ללדת שפע. אבל כדי ללדת היא צריכה להיכנס להיריון, וכדי להיכנס להיריון היא צריכה להיכנס לייחוד. ומי גורם לייחוד? אנחנו. שום דבר לא יורד לעולם הזה, בשום תחום בעולם, בלי שזה יעבור דרך הזיווג שמביא הריון, שמביא לידה. לכן, כל מדרגה הקטנה שביותר, אני צריך לכוון בשביל זה. לא חשוב מה אני עושה, אם זה בקודש ואם זה נראה לי פחות קודש, זה אותו דבר. עד כדי כך שאני צריך לכוון ולהדריך את החיים שלי, שגם כשאני הולך לקנות קולצה חדשה, אני אומר לשם ייחוד קודשה ברכו. ולת דורונה חביבה קדם קודשה ברכו, כדורונה דשכינתה. שאין דורון, אין מתנה, חביבה לפני הקדוש ברוך הוא כמו המתנה הזאת של השכינה, זכאה איהו עבר בעביד במצווה לקודשיה בריחו. אשרי הוא העבר העוצה בו מצווה לקדוש ברוך הוא. כלומר, כל חלק מאיתנו שפעיל בדבר הזה, שותף, אשרי חלקו. והוא בריא יותר. זאת אומרת שאני מבריא את האיברים ששימשו לאותו חיבור. למה? כי זה עוד שלב. כשהשכינה מורידה את השפע, היא עוברת דרך האיבר שגרם לה את הזיווג. או דרך האדם. אם אני עושה זיווגים גדולים, אני גורם לזה שהקדוש ברוך הוא והשכינה מתחברים, אז כשהשפע יורד הוא עובר דרכי. כי אני גרמתי. אז יותר עובר דרכי שפע מאשר דרך אדם שלא עשה את זה. ולכן כל השפע העיקרי בעולם עובר דרך עם ישראל, כי הוא זה שכל הזמן דואג לדבר הזה. יש אומה שבכלל חושבת על דבר כזה. לא אכפת להם, הם חיים. עם ישראל שהוא מודע לדבר הזה, בגלל זה הוא מקבל את השפע שלו. אז אל תשאלו למה יש לנו איינשטיינים וכל מיני גדולים בכל התחומים. ברוך השם, כי אנחנו גורמים לזיווג בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה. לכן כשהשכינה יורדת לעולם הזה בשביל השפע של העולם, אותה ברכה עוברת דרך עם ישראל, כי הוא בעצם השליח העיקרי. הוא המתווך בין העליונים לבין התחתונים. ובגינה נחית קודשה בריחו לשריה בכל עבר דילה, שבזכות המצווה, או בזכות האיבר המיוחד הזה, שמשולב ומחובר לאותה מצווה, זוכה, כן, שהקדוש ברוך הוא יורד לשרות בכל עבר שלו, דהיינו שזוכה להיות כיסא ומרכבה לקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא רוכב על האדם הזה, על האיבר הזה, על העם הזה, כן, אנחנו כביכול הנושאים של הקדושה. ועל היי ברנש מכריזים לעלה, ועל אדם כזה, כן, למעלה, מכריזים ואומרים, מה זה מכריזים? לא סתם קוראים שמות שם, הלו, הלו, אלא מכריזים זה אומר שזה בעצם קובעים, כאילו חורטים עליו, יש חריטה מבפנים, פנימית, בנשמה, הבו יקר לדיוקנה דמלכה, תנו כבוד לצורת המלך. כלומר, מי זה צורת המלך פה? האדם עצמו. שהוא בעצם קנה לעצמו את הצורה העליונה בגלל שכל החיים שלו סביב אותו נושא. הוא דואג רק לדבר אחד, לחבר, לייחד בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה. ולכן כשהוא בעצם נמצא בלילה והנשמה שלו עולה, אז אומרים, תפנו דרך, כן? כמו רב שנכנס לבית כנסת, כן, כולם עומדים, כולם מפנים לו מקום והוא נכנס, אותו דבר בעולמות העליונים. האדם הזה, שם מכירים, זה חקוק עליו, זה הצורה שהוא בעצם המחבר, הוא הגורם לחיבורים, הצורה הזאת נחקקת על האדם, חקוקה בו, וכל המדרגות העליונות רואות את זה. זה כאילו כתוב לו, אני זה שגרמתי לזיווג. אז כולם בורחים. כי הוא בעצם כמו ספירת היסוד. וראינו ביוסף הצדיק, שכל פעם שיוסף נוגע בנקודה, הנקודה זזה. נכון? הים ראה וינות. הירדן יסוב לאחור. הערים ירקדו כאלים. כן? כל מי ש... כל ביטויים כמובן, כן? הים זה ביטוי, הירדן זה עוד ביטוי, הערים זה עוד ביטוי, של מדרגות, מדרגות, מדרגות של נשמות, שכולן זזות, בשביל לתת מקום לאותו אחד, כי הוא בעצם ספירת היסוד. הוא קורע, הוא בוקע, הוא מפלח את כל המסכים. שום דבר לא עומד בפניו. אז אומרים, תנו כבוד לצורת המלך, כי הוא נקרא צורת המלך. הוא קיבל עליו את צורת המלך. כשרואים אותו, רואים את קודשא בריחו בעולם הזה. וכשהוא למעלה, רואים אותו בעולם הבא. רוצה לומר, כל המלאכים מכבדים אותו, ואפילו גם המזיקים מתייראים ממנו. גם המזיק אין לו כוח בפני אדם כזה. כי שם זה לא עניין של מזיק, אז הוא מזיק. הכל לפי דין של אמת. כלומר, גם המזיק שהוא פוגש בנקודה אמיתית, הוא יודע להכיר. כן, זה כמו אצל המאפיונרים הגדולים, יש כבוד. הם יכולים להרוג כל היום, אבל הם יודעים לכבד. אז יש מדרגות להבדיל אלף הבדלות, שכשהנקודות הגבוהות האלה רואות בצורה של הצדיק, הם רואים בעצם בצורת המלך, כל אחד יודע לכבד את זה. כלומר, יש שם הכרה, יש שם הודיה על האמת. יודעים להודות, כי זה עולם האמת. אי אפשר לשקר שם. אי אפשר לעשות משהו נגד, במיוחד אם זה חקוק עליך. רואים את זה. הנה, מדף לג, כמובן, עמוד א', ובביאורנו עמוד סף קוף י' ג', ועד כאן ביאר כמה בחינות. כלומר, אנחנו עושים סיכום של כל הבחינות שנכנסו, ויצאו, אתם זוכרים? מרדי רגלים, אלה שיש להם רגליים, מרדי אוצות, אלה שיודעים דרך האותות והאותיות, מראה דקומה, מראה דיידין של הידיים, מראה דצוואר, מראה דקלין, כן? כל הקולות, קנה המלכות, מראה דרגלין, דעמידה, מראה דברית מילה, מראה זה בעלי, כן? בעלי הברית, בעלי דרגלין דזה רנפין, מראה דרגלין למלאכי יצירה ועשייה, מראה דרגלין מצד העלייה לרגל, אלה שעולים ברגלים בירושלים, מראה דעות, מראה דקשת, מראה דקומה מצד המלכות, מראה דקומה מצד זירנפין, מראה דדרועין, כל הזרועות, כן? כל המדרגות הללו של כל הבחינות האפשריות ששותפות למהלך הזה של הייחוד, דע שבתשלום המאמר בתיקוני זוהר חדש, מבוארים עוד הפעם בחינת מראה דדרועין, ונוסף עליהם שם מראה דפומה, כן? בעלי הפה, מראה דאנפין, מראה האף, מראה דעינים, כלומר בעלי העיניים, ומראה דאודנים ומראה האוזניים, בעלי האוזניים. כל אלה מדרגות מדרגות, כמו אצל האדם, כל מה שציינתי עכשיו אלו מלאכים, נכון? האוזן זה מלאך שלי, העיניים שלי זה שני מלאכים שלי, של יואל, אני משתמש במלאכים שלי. כן, יש לי מלאכים, כל זה מלאך, כל דבר כזה זה מלאך, אני, המציאות הפנימית שלי משתמשת ושולחת מלאכים. נכון? אני משתמש במלאכים שלי, אני רוכב על אותן מדרגות. הנשמה שלי כדי לבוא עכשיו לשיעור, היא רחבה על כל האיברים האלה. וכל כולי רחב על רכב אחר. זאת אומרת, כל המדרגות משמשות לזה. כלומר, גם לרכב שלי, בחוץ, יש זכות. בגלל שהוא שימש לדבר הזה. ולכן, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שום דבר. אתם צריכים להבין שזה הולך רחוק, רחוק, רחוק. הנה. ובעניין המשך המאמר הזה, הנה, לא יודע מה, נתפס כאן עוד מאמר ארוך, בדרך רמז אולי, וקיימו כאן הדרך האמת, אמנם מדפוסי קושטה והלאה הושמת מאמר זה, ומכאן נקבע בתיקון סמכתת, פה יש איזה ביאור למה, האם החלק הזה שייך למדרגה הזאת, כי הרי מצאנו את הזוהר בצורות לא מושלמות לפעמים, לא שלמות. אתה צריך לדעת לעשות חיבורים בין מדרגות למדרגות. אשרים לנו גם ספרים, הכל, לא הכל נמצא. אכן הכיסא מלך, וכן אנחנו לא נלאה אתכם בכל הפרטים כאן, אבל אנחנו בעצם ממשיכים ומתחילים מאמר חדש. אז תיקחו רק את הקטע שלפני וזה שאמר. להבין את המאמר הבא, בעזרת השם, נקדים מה שכתב האריזל במבוא שערים, שער ג' דעת היא החסד בעתיק, כן, החסד של עתיק יומין, עתיק, להזכיר לכם, זה, איפה זה עתיק?
חלק תחתון של הכתר.
החלק התחתון של הכתר? החלק העליון של הכתר.
עתיק תאריך.
כלומר, יש לנו פה כתר באצילות, החלק העליון שלו נקרא עתיק יומין, והחלק התחתון שלו נקרא אריך, אנטיון. בסדר? לא קשור. רדלה זה מלכות באין סוף, באדם קדמון. כן? אנחנו פה באצילות, אנחנו לא מדברים על העולם שלמעלה, שנקרא את. בסדר? עתיק זה לשון להעתיק, כמו בעברית, להעתיק. כן? מה זה להעתיק? להעתיק זאת אומרת להביא מה שהיה למעלה, למטה. אז עתיק הוא מעתיק בעצם את מה שהיה לפני, הוא מעתיק אותו למטה. לכן העתיק שייך למלכות באק. שעכשיו הוא מעתיק את זה להיות כתר והצילות. לכן החסד עכשיו בתוך העתיק הזה יש 10 ספירות. אז החסד, הנקודה שנקראת חסד שם, המלובש תוך הכתר ואריך הנפיל, נכון? זה מלובש. החסד וכל המדרגות של עתיק מלובשת בכתר של אריך הנפיל. כן? ואיך נקרא אריך הנפיל בשם אחר? אוויר טהור. בארמית, אוויר הדחיה. בסדר? אז הכתר של אריך הנפיל נקרא אוויר הדחיה. והגבורה דעתיק המלובשת בתוך המוחסתימאה דאריכנפין. בתוך אריכנפין יש עוד מדרגה שנקראת מוח סתום. אז יש אוויר טהור ומוח סתום. באוויר הטהור מתלבש החסד של עתיק, ובמוח הסתום הגבורה. מהאוויר הסתום הזה, מהגבורה, יוצאות השערות. בסדר? השערות זה שערות הזקן, זה יוצא מפה, מהגבורות. מוח שהוא בעצם חתום, שאי אפשר בכלל לחדור אליה. זה מין מדרגה כל כך פנימית, ששום שכל לא יכול להיכנס אליה. רק יוצאים ממנה אינפורמציה. אי אפשר לפענח את הסוד הפנימי הזה. אבל ממנה יוצאים. וזה נקרא בעצם הדינים. מקולות מים רבים אדירים ישברי ים. כן? אדיר במרום אדוני. מה שאנחנו אומרים בערב שבת זה בעצם כל הסוד הזה של הזקן שיוצא מהנקודות הפנימיות הללו. אז נקרא בוצינה בקרדינותה. כן? כל מיני שמות. שזה נקרא גם כן. הדבורה הזאת נקראת בוצינה דקרדינותה. מה זה בוצינה?
נר.
מה זה קרדינותה?
שחור.
כן? כלומר, נר שיש לו עוצמות, והוא בעצם סוד המלטוס. נקודה של גילוי. כן? בוצינה דקרדינותה.
אבל
בעצם
זה
הזקן שלכם,
מה
קשור עם העניין? זה לא העניין. העניין של העומר בכלל לא קשור לזקן. העניין של העומר קשור רק לשערות.
כן, אבל זאת
לא. יהודי בדרך כלל, לפי השורש, לא צריך אף פעם להתגלח. זה לא קשור לעומר ולא לעומר. אין קשר לזה. כל מה שכתוב, העניין של התספורת זה רק תארות. בסדר? זאת אומרת שכל מה שהעומר אומר שלא מסתפרים, לא נהגו להסתפר, כמו שכתוב בשולחן ערוך, כן? טור, שולחן ערוך, אורח חיים, סימן קופת דגימה. ששם לא מסתפרים, זה רק העניין שלא נהגו בגלל המוות, מותם של תלמידי רבי עקיבא. כן, כמו שכתוב ביבמות, שמתו מפסח לעצרת, 24, 12,000 זוגים תלמידים של רבי עקיבא, כך כתוב, זוגים תלמידים, שמתו מפסח לעצרת, והדמרה שם דנה עד איפה, מתי, ושולחן ארוך בא ומסביר, וגם שם בדמרה, שזה בעצם עד לג בעומר. מי לג בעומר הספיקו למות. בסדר? לא קשור לזקן. כן, התארות זה למעלה, אבל שם זה עוד יותר גבורות. פה זה חתגים כבר, זה מפיקה.
אבל זה חתגה של העומד,
אין לו
מספקים.
נכון, נכון.
זה אומר שבעצם אנחנו סופים ואומרים ומורידים מהמוח סתום?
כן, זה המוחים שבאים וממלאים את זה אירנטים.
יש קשר לעניין של בחירה עם הבוצינה דקרדינותה?
ודאי, כי זה המלכות, זה אם המלכות מקבלת בלי בחירה, אז היא נאנסת.
אם זה מתחיל לשם...
כן, כן. אנחנו צריכים לעשות את זה, זה קשור למצירה, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, כי זה סתם יבלבל, אבל שם יש בחירה. כלומר, המלכות היא כלי קיבול. אנחנו צריכים להכין את הכלי קיבול הזה. זה לא סתם מונחים עליונים שרחוקים מאיתנו. גם אצלי יש מלכות. כן? תמיד תנסו להביא את זה אליכם. איך זה קשור אליי? כלומר, המלכות זה הרצון שלי. הנפש שלי זה הרצון, נכון? איך אומרים אם אני רוצה בלשון התורה? אם יש את נפשך. כלומר, הנפש זה הרצון. זאת אומרת שהמלכות שלי היא הרצון שלי, איך אני רוצה לקבל. האמת שכל השינויים בינינו, כל מי שיושב פה, זה רק לפי הרצון. שום דבר אחר, אנחנו אותו דבר. רק המדרגה שלי של הרצון, לא כמו המדרגה שלו, לכן אני שונה. הכל תלוי ברצון של האדם. או בחוסר רצון. זהו. דרך אגב, אדם חי יותר, כי הרצון שלו גדול יותר. אדם מת יותר, כי הרצון שלו קטן יותר. זהו. רצון שווה צינור. רצון אותיות. כלומר, כמה שאתה רצון, כמה שאתה צינור טוב. כמה שאתה פחות רוצה, נמאס לך מהכל, אז הצינור שלך הופך להיות סגור. זהו. או פתוח או סגור, נגמר. אין יותר.
זה פשוט, היום הייתי קצת ביום, נסתכל ככה, ואני רואה שלושה דברים שאני רואה כל יום, מים, אוויר ושמש. זה באמת פשוט, אבל זה עשה לי כמו קליק. מים אפשר לתפוס, אש אפשר לקחת, ואוויר גם אפשר לתפוס. רק מה שקשור לעשייה זה חול.
נכון. לכן רבי שמעון בר יוחאי תמן עצמו בחול. מה אכפת לי לדעת פרטים כאלה? אומרת הגמרא במסכת שבת דף ל"ג, שרבי שמעון בר יוחאי ובנו חפרו חור באדמה, בתוך החול כתוב, ותמנו עצמם עד הצוואר ולמדו תורה. זה אומר שרבי שמעון בר יוחאי, המגמה שלו זה להביא את הקודש לחול. תרתי משמע. ולא סתם לחול, אלא בתוך החול. זאת אומרת, במערה, בתוך החורים של האדמה. כלומר, במדרגות הנמוכות ביותר של המציאות, ששם רבי שמעון בר יוחאי מגלה את הקודש. זה הסוד שלו. ובאמצע, בין הכתר והחוכמה, דאריך אנפין, יש מוח סתום הנקרא אווירה עילאה. כן? אז באמצע, בין הכתר, לבין החוכמה של אריך, כתר וחוכמה של אריך, יש עוד מדרגה שנקרא מוח סתום, שנקרא אוויר עליון. כן? אוויר זה אור עם יוד בפנים. עוד מעט נראה את זה בזוהר גם. עזרת השם, בתיקון 21. זה שאמר ברש הורמנו דמלכה, בתחילת ממשלת המלך, ברוך הוא. כלומר, מה זה ממשלה? והיינו כשעלה ברצון הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. אתם רואים גם שם, אנחנו מדברים על רצון, כשעלה ברצונו. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא בא כדי לברוא את העולם, אז בוצינה דקרדינותה, אז הנר החזק הזה, השחור הזה, שהוא בעצם תוקף, שזה מלכות, שהוא הגבורה דעתיק, המלובשת בחוכמה דעריך, שהוא לחיבר ולסומק ולירוק ולאוקם כלל, שאין בו גוונים כלל. לא לבן, לא אדום, לא ירוק ולא שחור, שהם גוונים של חסד, גבורה, תפארת ומלכות. כי מתוך גדולת וזכות האור אינו נתפס בו שום גוון כלל. והי בוצינה, וזה הנר, שהוא הגבורה דעתית. כאילו כשאנחנו אומרים בעצם שיש לו גבורות, אז אתה אולי אומר שהוא שחור, כמו שאמרנו, שאדום, בעצם אין לו שום צבע. אי אפשר להגדיר אותו. אי קו המידה, הוא קו המידה שנותן מידה בקצבה, שלא יתפשט האור יותר מן הראוי. זה נקרא שהוא בעצם הנר החזק הזה, שיש לו גבורות, שהוא לא נותן לאור להתפשט יותר ממה שהוא ראוי להתפשט. דאי הוא התלבש באווירה, שהגבורה דעתיק, כן, אותה גבורה, בשמאל דעתיק, עלתה ונתלבשה באווירה אילאה, שהוא בין הכתר והחוכמה דאריכנפין, כדי להתייחד שם, גם פה יש ייחוד בין שני המוחין האלה, בין שתי המוחות, כלומר יש עתיק ויש אריך בתוך הכתר, החלק העליון צריך להזדווג עם החלק התחתון, כמו שהוא בעצם העתק של מה שהיה, אז הוא צריך להעביר גם כן הלאה. עם החסד העתיק המלובש בכתר דאריך. אז תמיד החסדים ממשיכים. כלומר, מי נותן את כל הכוח הזה כל הזמן לרדת, לרדת, לרדת? החסד, שבכל מדרגה. בסדר? רק החסדים שבכל מדרגה ומדרגה, הם בעצם הכוח החיות שאומר, תמשיך, אל תעצור. אם לא הייתה מדרגת החסד, אי אפשר לבנות. לכן כתוב, עולם, לא חשוב איזה, חסד ייבנה. כלומר, כל עולם, לא רק העולם שלנו, מעולם ועד עולם, רק החסד הוא זה שנותן את המנוע. זה המנוע, המנוע נקרא חסד. ולכן כל פעם שאתה רוצה להירגע, הוא מביא לך משהו כדי שתמשיך, אסור לך לעצור. ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה זה רוגזו של יוסף? רוגז הסופיס. זה לא רוגזו של בן אדם שקוראים לו יוסף. כלומר, אומרים לו, אל תישב, תוסיף. אין מנוחה בעולם הזה, ולא בעולם הבא. אין דבר כזה מנוחה. פר ניינטה. אין דבר כזה. לא לעשות כלום באיטלקית. פר זה לעשות, ניינטה זה כלום. לעשות כלום, אין דבר כזה ביהדות. אנחנו כל הזמן מעשייה לעשייה, מחיל אל חיל. החסד, זה המנוע.
אבל אותו משקל, מצד הגבורה, הוא נותן לנו את המידות.
נכון, הגבורה היא אומרת כמה וכמה לא. כמה, עד איפה ועד איפה אסור. וכד היא באווירה, וכשהיא באווירה, הילאה בסוד הייחוד, ואז ברגע שיש את הייחוד הזה, באוויר העליון הזה, שהוא בין כתר לחוכמה דאריכנפין, היא סתימה ולא התחזיה כלל, היא סתומה שם, ולא נראית ולא מושגת כלל. רוצה לומר שהיה ייחודם שם תמיר ונעלם, כמו כל זיווג, צריך להיות סודי, פנימי, גנוז, שלא רואים אותו, זה דיסקרטי, נכון? הייחוד. אז ככה זה בכל הקומות, כל ייחוד הוא דיסקרטי, הוא לא נראה, הוא נעלם, ולא שייך בו השגה כלל, לכן אסור כן, לגלות מדרגות של הייחוד, הייחוד זה סודי, זה פנימי, לכן אין השגות בייחוד, גם אם אתה חושב שאתה מבין, אתה לא מבין, כי זה מדרגות הרבה יותר גבוהות ממה שאתה מבין. זה כעד התפשטת להתגליה, ואחר הייחוד שמתפשטה הגבורה דעציק להתגלות, כן, אחרי הייחוד הזה, כמו שאמרנו, יש הריון, אז יש גילוי למדרגה יותר נמוכה, אז זה נקרא שעכשיו מתפשטת הגבורה דעתיק, כן, להתגלות, אז על ידה ודרכה נפיק מהאוויר הנקודה חדה, יצא בסוד הלידה, תשימו לב למילים, מהאוויר הדחיה, יצא כמו תינוק שנולד, מהאוויר הטהור, כן, האוויר הטהור, בגלל החסדים שירדו, נקודה אחת, שהיא סוד יוד ואבא. כלומר, מה הייתה הלידה של הזיווג הזה? האות יוד, זה הטיפה הראשונה שיצאה. כלומר, לאן היא הולכת עכשיו? למה להבינה? עוד הגענו לחוכמה, אנחנו בכתר. אז היוד עכשיו שנולדה, היא הופכת להיות החוכמה. עכשיו אתם מבינים שיוד חוכמה, קדומה, היא באה מהזיווג הזה בין שני החלקים של הכתר עצמו. כאילו לומר שהחלק העליון הוא זכר, והחלק התחתון הוא נקבה. בסדר? כי מעלה ומטה זה כמו ימין ושמאל, זה כמו זכר ונקבה, זה כמו שמיים וארץ של אותה קומה. ולכן נולד משם החוכמה שהיא הופכת להיות בעצם אחר כך בספירות חוכמה דאצילות. היא נקראת בפרצוף אבא. ומה באשתאר יהיו אור, אז מה נשאר? אחרי שיצאה יוד מאוויר, כן, היה אוויר פה, נכון? תוריד היוד, נשאר אור. מה נשאר? מה שנשאר זה אותיות אור. והי יהיו אור קדמה דעובדה בראשית, וזה אור הראשון שנברא ביום ראשון של מעשה בראשית. ויאמר אלוהים יהי אור, זה זה. כלומר, מאיפה יצא המדרגה? כאילו עכשיו אומרים, מהאוויר שהיה בעליון, עכשיו נולד אור. אז איפה נעלמה היוד? זה ראשית. ראשית חוכמה. חוכמה זה היוד. כלומר, כשהמילה הראשונה בתורה, ואנחנו מדברים על תיקוני זוהר, זה הכל על בראשית, לא לשכוח. זאת אומרת שאנחנו מדברים בסופו של דבר על המילה האחת, על בראשית. ובראשית מה זה? חוכמה. נכון? ראשית חוכמה יראת השם. אז לכן הבראשית הזה זה החוכמה. אז הנקודה הזאת של היוד שהיא מעניינת אותנו בעצם פה, זה הזרע, עטיפת הזרע הראשונה, הראשונית, כן, היא באה מהאוויר שהיה מן החסד של עתיק שירד לאריך. בסדר?
אני
חייבת
להפקיע
לך. או,
שלא בישראל אומרים שיש
לה עיון. כן.
האוויר של ישראל
מחכים.
לא של ישראל, של
ארץ ישראל. כן. האוויר של ארץ ישראל הוא בעצם האוויר הקדוש העליון הזה. יש ארובה שמיניה. בירושלים, כן, אומר חסד לאברהם בנהר י"ב, שמה שיש איזה מין ארובה שמקשרת בין ירושלים, בין הר הבית לבין העולמות העליונים. שמה זה הקשר בין העולמות. כלומר, אם היו לנו משקפיים נכונים, היינו צריכים לראות מעל הר הבית צינור שמקשר. כל השפע יורד משם ישר אל הר הבית, ומשם התפשט לארץ ישראל, ומשם לכל העולם כולו. עכשיו, הקשר הזה הוא זה שמביא את האוויר הטהור הזה לקדושתה של ארץ ישראל. לכן, אבירה בארץ ישראל מחכים, זה הסוד הזה של החוכמה עם האוויר. נכון. הדאו דכתיב, הצינור הוא תמידי. אוי ואבוי אם הוא לא היה תמידי. כן? הוא אף פעם לא נגמר, הצינור הזה. גם כשעם ישראל לא נמצא. בסדר?
זה אומר זה ההבדל בין פה לאומות אחרות
למקומות אחרים, כן.
זה אומר, יש להם אור מלחיות, אבל אין להם את האוויר הזה.
נכון. הם מקבלים שיעורים, וירט, מארץ ישראל. הייתי אומר ששם זה הפקר. כן. כלומר, ההנהגה, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, נכון? איך הוא מנהיג? לא באותה עוצמה בכל מקום. לפי המקום, העוצמה של ההנהגה שונה. בארץ ישראל זה השגחה פרטית, וככל שאתה מתרחק זה הפקר.
לפי הכלים.
נכון, לפי הכלים, האור, היחס משתנה. מה זה הכלים? רצון, עוד פעם. בסדר? זה אותו דבר. כלומר, ככל שאתה מתרחק מארץ ישראל, הרצון שלך חלש יותר. כי הסינור חלש, אותו דבר. בסדר? אז בארץ ישראל, הרצון הכי חזק. כלומר, הישראלים, התכונה של ישראלים ממוצע ברחוב, אין בן אדם בעולם שרוצה יותר ממנו. הוא רוצה הכל. ככל שאתה מתרחק, אתה רוצה פחות. גם פחות לעבוד, פחות זה. ככל שאתה מתרחק, כמה שיותר לעשות פחות, זה הכי טוב. פה רוצים לאכול הכל. לכן העצבנים כאלה, זה העצבנות בקדושה, בשורש זה קדושה, רק שלא יודעים איך להכיל את זה, בגלל זה קשה לחיות. כן? וככל שאתה מתקרב, גם כן, אותו דבר, ההבדל בין ירושלים לבין תל אביב, זה אותו דבר. כן? ירושלים, אתה מרגיש את הזרם הזה, כשאתה הולך לחוף הים, ברעננה, בנתניה, הרבה יותר שקט. העוצמה זה ככה, ובתוך העיר העתיקה בירושלים עוד יותר חזק, והכל הולך ביחד, כן? גם כדי למצוא מקום לחנות. זה אותו דבר, זה הכל העצבים או בחוץ, והכל כיף יותר ושקט יותר בחוץ. מה זה אומר? שהמתח הוא הרבה יותר חזק בגלל שאתה בעצם נוגע יותר ויותר בקדושה. כשהיה בהר הבית, בית המקדש, כשאתה נכנס לבית המקדש, לקודש הקודשים, המתח שם הוא גדול מאוד. כן, זה ממש המתח של האהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל.
כן, אבל סליחה לי, אתה היה מלשיפה יותר חזקה.
לא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. שם זה רצון רחוק. זה לא רצון שאתה בוער בו, שורף אותך מבפנים. בירושלים קשה לחיות. כן? יש הרגשה של חוסר שקט. הרבה אנשים, כן, מרגישים את זה בירושלים. ככל שאתה מתרחק אפילו פה בכפר, אבל יותר שקט מירושלים, מבחינה עוצמתית פנימית. אז שאנחנו, יש לנו ייחוד אחר, שאנחנו בעצם מקשרים בין יריחו לבין ירושלים, שזה פה הקשר של האף. כן? מה? כן, נכון. יש לנו פה מדרגה, כתוב בגמרא, כן, על האזור הזה. הרבה דברים. הכבשים, העיזים היו מתעשות ביריחו, מהריח של הקטורת בבית המקדש. הדאו דכתיב, וזה שכתוב, ויאמר אלוהים, שהיא הגבורה דעתית, כן, ויאמר אלוהים, עכשיו אנחנו בבראשית. נכון, כתוב, ויאמר אלוהים, יהי אור, אז מי זה ויאמר אלוהים? האלוהים הזה שמה זה גבורות, נכון? שם אלוהים זה תמיד גבורה. אבל עכשיו אנחנו מבינים על איזו גבורה מדובר, גבורה דעתיק. כלומר, ויאמר אלוהים זה גבורה דעתיק, הנקראת אלוהים. מה היא אמרה? יהי אור. פירושו, יהי יוד אוויר. כלומר, יהי אור זה יוד אוויר. כלומר, יוד שעושית מן האוויר, כדי שיהיה חוכמה בפני עצמו, דהיינו שתצא אות יוד, כן, אומרים יוד אבל זה יוד, מאוויר, ואז ישאר אור, כמו שכתוב, ויהי אור. ורזדה לחכימה ליבה התמסר, וסוד זה נמצא רק לחכמי לב. רק הם יכולים להציג הסוד הזה. וגם מה שאמרנו עכשיו, זה הפשט. צריך להבין מה זה אומר מבפנים. זאת אומרת שדווקא ברגע שאתה בעצם רוצה אור, זה אוויר, מה זה אוויר? זה אור עם יוד. כלומר, אור שמלובש בו, מלובשת בו חוכמה. זה נקרא אוויר. לכן אווירה בארץ ישראל מחכים, זה אור שיש בתוך האור הזה גם יוד של החוכמה הקדומה. זה נקרא אוויר.
זה גם פעמיך?
כן, זה הרבה, כל מה שקשור לאור, נכון. זאת אומרת שהמדרגה הזאת היא מושגת רק במקום של אצילות. כלומר, במקום גבוה. כי אצילות בערכים זה חוכמה, נכון? בספירות. אצילות זה חוכמה, זה אותו דבר. כן? בריאה זה בינה. כן? יצירה זה זעיר אנפין, ועשייה זה מלכות. אז אצילות זה חוכמה, כלומר אצילות, אם הייתי צריך לתת לאות, זה היוד. כלומר, מאיפה יצא היוד של הצילות? מהאוויר של האוויר הטהור שהיה בעריך שבא מהזיווג עם עתיק. בסדר? זאת היוד הגדולה, הפנימית, הגנוזה, הראשונה, טיפת הזרע של כל העולם הזה. העולם הזה מתחיל באיזו ספירה? חוכמה. נכון? כל הבריאה מתחילה מחוכמה. איך אני יודע? מה זה אומר? היש הראשון של המציאות זה חוכמה. נכון? איך נקרא הכתר?
אין.
אין. הכתר זה עדיין האין. מתי מתחיל היש? רק בחוכמה. כלומר, והסילות, בחוכמה. כן, לא להתבלבל, חוכמה. כלומר, זה היש הראשון.
ששם זה אין?
זה אין. יש מאין. יש מאין. זאת אומרת, החוכמה יצאה מהכתר.
אין משהו שאומר שהחוכמה יש. רק בגלל שהכתר אין,
נכון.
שהחוכמה
נכון. אין. האין בורא את היש. יש מאין. אקס נילו.
למה דווקא מחוכמה ולא ממדינה?
כאילו,
מאיפה אנחנו יודעים שהאין נגמר בכתר בלבד?
זה הקבלה. זה קבלה, זה מה שמקבלים חכמי הסוד. כלומר, כל מה שאנחנו לומדים פה, זה נבואה שקיבל רבי שמעון בר יוחאי, מאיפה הוא ממציא, הוא לא ממציא דברים כאלה, אי אפשר להמציא את כל זה. הוא יושב 12 שנה.
כל דבר ודבר יש פה הסבר הגיוני רציונל שיובד.
זה נראה לנו הגיוני, אבל זה הכל נתונים. אתה יכול לקחת את כל הדף הזה ולהגיד מה זה כל השטויות.
אז מה הנתון שאומר שהיש מתחיל בחוכמה?
זה מה שאני אומר לך. הקבלה. קבלה, מה זה קבלה? מה זה תורת הקבלה? מה שמקבלים. קיבלנו, כן, מהקדוש ברוך הוא, מאליהו הנביא, שבא להורות לרבי שמעון בר יוחד במשך 13 שנים, את כל התורה שאנחנו לומדים עכשיו. כל מה שאנחנו קוראים פה, זה 13 שנים במערה. בסדר? זה כל הרצון להיות בעם שלטון יהודי בארץ ישראל, אבל כשאין אפשרות, כי זה מלכות רומי, אז הוא מכניס את זה לקופסת שימורים שנקרא זוהר. כלומר, הזוהר שהוא כותב במשך 12 שנה, זה קופסת שימורים של כל הגאולה, שאי אפשר עכשיו לחיות אותה. אז בינתיים שמים אותה בקופסה. ומה הוא מקבל שם? הוא לא יושב עם הבן שלו ואומר, טוב, נו, מה היה שם למעלה, בוא נראה, נחשוב. אין דבר כזה. אליהו הנביא בא כל יום, ואומר להם את ההודעות האלה, מוסר לנו את ההודעות האלה. אין לנו, זה לא דבר לוגי שבן אדם ממציא. בסדר? לכן אנחנו מקבלים בקבלה שהאור העליון נקרא כתר, הוא נקרא האין. אחרי זה אנחנו נראה את זה בכל מיני מקומות, שזה יופיע באמת ככה. גם דוד המלך, כל התאימים שלו, הכל חבל על הזמן, הכל מדויק. על פי המדרגות הללו. לכן היש הראשון, המציאות הראשונה בעולם זה החוכמה. לכן אומר הרמב״ם, גם הרמב״ם, אם אדם לא פיתח בחיים שלו חוכמה, הוא כאילו אין. כלומר, הוא לא יצא, הוא עדיין בפוטנציאל. עדיף לו שלא נברא, כך אומר הרמב״ם. חבל שהוא בא לעולם.
אז שהעין מגיע אלינו זה נהיה אני.
נכון, זה כבר מלכות, זה בסוף. בסדר, המלכות רק נקראת אני. כן. אנחנו לא מדברים על זה, לא על זה ולא על זה. אליהו הנביא זו דמות שהייתה קיימת ושכן מגיעה, זה גילוי, כן, של מדרגה, אבל היא מתלבשת במדרגה של לבושים, אנחנו לא יודעים איך זה.
אבל אני רוצה לדעת בקשר לחוכמה, זה יותר לחוכמה?
מה? מה זה יותר? אין, אליהו הנביא זה לא מדרגה בפני עצמה שהיא ככה מנותקת. אליהו הנביא זה פונקציה. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. מה זה אומר? כוח של חיבורים. כלומר, אם תרצי לתת מדרגה לאליהו הנביא, זה יסוד. אליהו הנביא זה יסוד. הרי מה הוא עשה אליהו הנביא? מי זה אליהו הנביא? פנחס, נכון? פנחס הוא אליהו. מה הוא תיקן? את היסוד, את הברית. כלומר, אליהו הנביא זה ספירת היסוד. היא באה לחבר בין אבות, כלומר בין פוטנציאלים, לבין בנים, לבין בניין. רבי שמעון בר יוחאי, גם כן, זה אליהו הנביא. זה אותו דבר, זה אותו חיבור. כי מה הוא עושה? הוא מתקן את החלק התחתון. הרי רבי שמעון בר יוחאי, למי הוא מתייחס? כל התורה הזאת, למי היא מיוחסת? לזרע, נכון? כי לא תשכח מפי זרעו, נכון? כי לא תשכח מפי זרעו. זה יוחאי. בסדר? סופי תיבות יוחאי. זאת אומרת, בשביל מי רבי שמעון בר יוחאי עשה את כל מה שהוא עשה? רק בשביל הזרע, כלומר הוא ספירת היסוד. לכן כל הילדים עושים קרשים, הם עושים את הל"ג בעומר, לא אתם. מי מדליק מדורות באופן טבעי? 2,000 שנה כבר. רק הילדים. לא רוצים ללכת לבית ספר, רוצים להדליק מדורה. כן? אז זה הזרע. זה רק רבי שמעון בר יוחאי יכול לעשות את זה, הוא מבטיח. שהילדים הם יהיו בעצם, אני עמלתי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, בשביל הילדים, בשביל הזרע. מה שמעניין אותי זה גוף האדם, זה הטבור שלו, מה שמעניין אותי אומר רבי שמעון בר יוחאי זה החלק התחתון. זהו, זה הרגליה. זה מה שמעניין אותי. כולם חושבים שקבלה זה למעלה? אני אומר לכם הפוך, קבלה זה למטה. נכון, זה בדיוק העניין. בסדר, לכן המדורות מתחילות באדמה. קשורות באש, האש היא פה.
אבל למה האש?
יש שזה אור. בהתחלה מדליקים נר. כשרואים שזה לא מספיק, אז מדליקים מדורות. מאיפה בא המנהג הזה להדליק מדורות? אתם חושבים שבחוץ לארץ מדליקים מדורות, היהודים? בחיים לא הדליקו מדורות בחוץ לארץ. לא יודעים מה זה. תבקשו מה אתם עושים בלג בעומר, לא יודעים מה זה לג בעומר, בחוץ לארץ. אולי בישיבה אומרים, שם מחלקים מוכרים להדליק מדורות. מאיפה זה התחיל? האריזה. הוא, הארי הקדוש, כן, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו. הוא, הפעם הראשונה, הלך למירון והדליק נר, בשביל רבי שמעון בר יוחאי, נר נשמה, לעילוי נשמת. עכשיו, אנשים ראו את האריזה לא עושה ככה, הדליקו. כל אחד התחיל להדליק, הדליק, 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 בסוף אמרו, לא מספיק לנו. מדורות זה הפך להיות. כלומר, המדורה שאתם מדליקים פה, של 5 מטר גובה אש, זה נר, נשמה. וכשזה לא מספיק בשביל רבי שמעון בר יוחאי, זה הופך להיות כן, המדרגות האורות העליוני ביותר על האדמה. זה הרנן.
זה שגם היה סביב הלוי שהאיברזות הרבה אבא, שהיה סביבם אש כשהם היו לומדים.
כן, אבל מה זה הביטוי הזה? הביטוי הזה זה בעצם האורות העליונים שמתגלים. כן? אבישי נתן לנו חידוש יפה לפני שנתיים, שבחנוכה האור מגיע עד 3 ספחים, ובלג בעומר זה יורד על האדמה. עוד יותר גדול מחנוכה. מעולם לא ירדה שכינה פחות מ10 ספחים. וגם אם זה פחות מ10 ספחים, כי אנחנו מדליקים את החנוכיה ב7 ספחים, אבל לפחות כתוב בהלכה לא פחות מ3, אסור פחות מ3. ופה איפה זה? באדם הממש, ברצפה ממש. כלומר, האש העליונה ביותר יורדת למקום התחתון ביותר.
ופה גם הכלל יותר גדול שמבצע.
נכון, זה החיבור. בסדר?
בלעדה.
סליחה, המושא שהיש, הראשון הוא זה הסיוט. הסיוט פעם המושא שזה סיוט.
נכון.
איך היש הראשון? למה הוא לא בבריאה?
זה אנחנו אצלו. לא שזה אצלו סתם. זה אנחנו הכי קרובים אליו. כשאני אומר אנחנו, זאת אומרת הבניין של העולם הזה. בסדר? טוב. והי נקודה, בתר דאיס פשט מהי אור, ונקודה זו, שהיא היוד, אחר שנתפשטה ויצאה מן אוויר הדחיה, כשיצאה מהאוויר הזה, האוויר הטהור הזה, אוויר הדחיה, כן, דחיה זה מרדכי, נכון? זה אותם שמות. מראה דחיה, כשאנחנו מדברים על מרדכי, אנחנו מדברים על זה, על הנקודה הזאת. נכון? אתם זוכרים בפורים מי הוא מרדכי? יסוד בחוכמה. נכון? אז הנה, הוא פה. הוא יוצא מהאוויר הזה. רוצה לומר שנולד אבא, הנה, אתם חושבים שאבא רק מוליד, נכון? כאילו אבא קיים. אבל פה אנחנו בקבלה, לפני שאבא קיים בכלל. לא הייתה עדיין חוכמה. כלומר, אבא נולד עכשיו. בסדר? כן, הזיווג העליון הזה. נולד אבא. עכשיו, אבא, הוא לא היה אבא מאז שהוא קטן. אז הנה, הוא נבנה. ונתגדל לפרצוף שלם, גם הוא היה פרצוף קטן, נקודה שהתחילה להשתכלל ולגדול וכו' וכו', עד שהפכה להיות נקודה גדולה, כלומר פרצוף שלם, התלבשה בגוונים 4. עכשיו, איך הוא, קודם כל הוא צריך להיות יוד, כי יוד כמה זה בגמטריה? 10, כלומר הוא חייב להיות כולל את כל מה שיבוא אחר כך. חייב להיות באחדות, כן? שלמות. אם אין לו את 10, כן, 10 מדרגות, אז הוא לא שלם. ולכן, אחרי זה הוא מתלבש בארבעה גוונים, בהיכלה אילה, אז מתלבש אבא עם ארבע גוונים שבו, שהם ארבעה מוחים, חוכמה, בינה, חסדים וגבורות. כלומר, הכהן הגדול לובש ארבעה לבושים, כשהוא נמצא בקודש הקודשים. זאת אומרת, החוכמה יש לה בעצם ארבעה ביטויים שונים. הביטוי הראשון זה חוכמה בעצמה, זה הלבוש הראשון שלו, הגילוי הראשון שלו. הביטוי השני שלו זה בינה, הכל בא ממנו, נכון עכשיו? הרי שנתנו לו את הייחודיות הזאת, מלבישים עליו, מה זה מלבישים עליו? דרך הלבוש הוא יתחיל להתגלות. אז כמה לבושים, כמה גילויים יש לו? ארבעה גילויים. חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. כלומר, כל הקומה השלמה. סליחה?
למה אין דעת?
לא צריך, זה אותו דבר. תפארת זה דעת, כן?
זה כמו ארבע לבושי לבן
של שבת. נכון. ובינה, חסדים וגבורות בהיכל העליון, ושואל, ומה היא היכל העליון? מה זה ההיכל העליון הזה? אמר, אז הוא עונה, בית של בראשית. כלומר, כשאתה רואה את הבית של בראשית,
כן?
היא בעצם, זה הבניין שבו, כן, יש את הנקודה הזאת הפנימית. היוד נמצאת שם בפנים. זה ההיכל. זה הארבון הראשון של המלך בכל העולמות. של בראשית, שהיא הבינה, נעשית בית לאבא. כלומר, בית פה זה כבר בינה, כי זה שתיים, אמרנו שהחוכמה היא אחת. אז איפה האחד אם הוא פה בפנים? האחד מתלבש כבר בשתיים. כלומר, אחד ושתיים. זה עולם של אחדות, זה עולם בינאר. כן? זה קודים, זה 0, 1 ו-2. אז ה-0 זה קטב, ה-1 זה חוכמה, ו-2 זה בינה. אז ה-1, האחדות האלוהית, אחת דיבר אלוהים, 2 זו שמעתי. לכן זה הבית לאבא. ועלה איתמר, ועליה נאמר, בחוכמה ייבנה בית. כלומר, זה לא הבית שמתחילה, הבית זה הבית. אבל מי בנה את הבית הזה? כעצמו, החוכמה עצמה, היוד. כלומר, היוד שבפנים הבית כתבה לבית. רק היא צריכה להתלבש בתוך בית. הבית זה כמו לבוש שלי, נכון? יש לי חולצה, אבל היא קרובה אליי. ויש לי בית, הוא עוד יותר לבוש מקיף. ולכן בחוכמה היא בנה בית, כלומר איך בונים בית? בחוכמה. מי שאין לו חוכמה לא יכול לבנות בית.
לא, בונה בית, לא חכם.
בסדר? כלומר, אם אתה לא חכם, לא תהיה לך בינה. כי בית זה בינה. בסדר? הבינה זה לא סתם נולד, זה נולד מהחוכמה. כלומר, אדם שהוא חכם, הוא גם יש לו אחר כך בינה. בסדר? כי זה הלבוש. אם הוא לא יודע להתבטא, אם הוא לא יודע להתגלות, אז החוכמה שלו היא אינה חוכמה פועלת. היא לא כמו חוכמה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נאמר עליו, כולם בחוכמה עשית. נכון? זאת אומרת שאם אתה לא במדרגה הזו, אז יש לך בעיה. אז החוכמה האמיתית, איך אתה מגדיר אדם חכם? בגילויים שלו, לפי הגילויים שלו, לפי הבינה שלו. אני לא יכול להבין שום דבר בנקודה, נכון? בנקודה אין מה להבין, נקודה זה אין סוף, נכון?
זה יכול
ללכת לכל הכיוונים נקודה, נכון? מה אני יכול לצייר מנקודה? הכל. אז אי אפשר לתפוס כלום. איפה אני כן מתחיל בעצם אחיזה? בבית. כן, בנקודה השנייה. זה הבית. כל פעם שאתם אומרים בית, בית המקדש, בית, 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 לא חשוב מה, כל הביתים שבעולם, הם בעצם לבושים, זה שם אפשר כבר לדחות מדרגה. בסדר? אז בחוכמה ייבנה בית, וכוח חוכמה נבנית אמא, שהיא בית לאבא. אז האישה היא בעצם בית לבעל. בסדר? כמו שהבעל נכנס לבית, גם הבעל נכנס לאישה, זה אותו דבר. היא בעצם הלבוש שלו, היא הגילוי שלו, היא מופיעה את כל מה שהיה אצלו, בפוטנציאל. היא נותנת חיים. היא מוציאה, שולפת מתוך המוח הפנימי של אבא, את הנקודה של הזרע ועושה מזה תינוק. זה פשוט פלא. טוב, אחרי זה יש פה עוד מדרגות, לא ניכנס לכל העניינים. וזה שאמר, למטה. ורזה דהי נקודה, וסוד נקודה זו של יוד אבא. שמעתי שאמרתם שהשיעור הזה משעמם. הנה עכשיו זה מה שהיא אומרת.
המוניטור שבא זה קצת
טוב. תדעו לכם רבותיי, תדעו לכם רבותיי שאני לא מבין בכלל, יש לנו זכות ללמוד את השיעורים האלה. כי זה המדרגה הפנימית ביותר של כל התורה כולה. איך הקדוש ברוך הוא נתן לנו זכות, אנחנו צריכים להודות, להכיר ובצניעות גדולה, כן לומר תודה, שזה הדבר העליון ביותר שבתורה. אין יותר גבוה מתיקוני זוהר, רבותיי. זה לא זוהר, זה תיקוני זוהר. זה עוד יותר גבוה מהזוהר עצמו.
אבל סליחה,
אני דובדבן, דובדבן זה שם, מעבר לגביש.
אנחנו...
אתה רוצה להשאיר? אתה רוצה להשאיר? מהצוד
הזה פה. הגענו
לבית,
הבית אני כבר לא
רואה אותו דבר. כן. לאט לאט, לאט לאט. כל שנה הסוד שלנו נהיה יותר ויותר גדול. בסדר? זה שאמר, ורזה דהי נקודה, זה סוד נקודה זו של יוד זה אבא, היא מדיד חמש גוונים, היא מדדה חמישה גוונים שהן חמש גבורות. זאת אומרת, אותה נקודה מודדת, היא מתחילה להוציא עכשיו, כאילו מתפשטת, מוציאה זרועות, תדמיינו שמהיוד עכשיו נפתחת שמש. נכון? היוד הזאת מתפשטת עכשיו, היא מתחילה בעצם להזרים כוחות. בסדר? לחמישה כיוונים. והעלה נאמר חמישה לשונות בפסוק זה, מי מדד בשעלו מים, כן? ודה, זהו א' בנקודת כמת, שהוא התפשטות הגבורה הראשונה בכלי החסד דנוקבה. זאת אומרת שה... הקרן, לרעיון, הראשון, הקרן הראשונה שמוציאה החוכמה זה בעצם א' אחת בנקודת כמת. ושמיים בזרת סיכן, ודה אי.
סליחה, אני משתמשת, הפעם למדנו פה עם...
בגלל שגם בחוכמה יש כתר, חוכמה, בינה ודעת. כל מדרגה יש לה 10 מדרגות. בסדר? אז האלף הראשונה היא בכמת. האלף השנייה, כן, הוא התפשטות בכלי החסד. כלומר, אני לא רוצה לבלבל אתכם, אבל עוד מעט הכמת הזה הופך להיות בעצם... לא. סגול. בגלל שהוא מתלבש בחסד של המלכות. אבל בינתיים לא א', אחרי זה יש לנו אי.
כל
הקרן
הוא מתכנסה.
נכון.
סליחה, ובי קרן, אני לא זוכר את זה.
כן.
זה לא כמו ביאנה וכוח?
כן, זה כמו בענה בכוח. הכל, ענה בכוח זה רק השתלשלות של הדבר הזה.
כן.
זה אותו דבר. כלומר, אותן נקודות חוזרות, אין לנו נקוד אחר.
לא, אבל זה באותו סדר?
כן, תמיד אותו סדר. לכן, שמיים וזרת תיקן, ודאי זה א', תשימו לב, היה צריך להגיד בנקודת חיריק, אבל פה הוא אומר בנקודת סרט. זאת אומרת שאחר כך זה יופיע בצרה, כי זה הגבורות, שהוא התפשטות גבורה שנייה בכלי הגבורה. וכל בשליש עפר הארץ ודה א', כלומר א' שלישית, שהיא א' עם סרה, זאת אומרת שזה מתפתח. שווה. כן? ודה א'. זהו א' בנקודת חולם. אז איך זה? אתה אומר לי משהו ואתה אומר לי משהו אחר. כן? אלא בגלל שאחרי זה זה יתגלה בחולם, בתפארת. שהוא התפשטות גבורה שלישית בכלי תפארת. אבל כל זה יוצא עכשיו בינתיים מהחוכמה. נכון? אמרנו חמש זרועות יוצאות מהיוד הזאת. אז יש לנו פה א, אי, אי. ושקל בפלט הרים, כל זה זה פסוק, כן? יוצא מאותו פסוק, והוא עכשיו מחלק את הפסוק הזה לחמישה חלקים, וכל קטע מהפסוק הזה בעצם מגלה לי מדרגה אחת שהכתר בעצם השתלשל ממנו, יצא ממנו זרוע, כן, כיוון. ושקל בפלט הרים, ודה אה. אז עכשיו הוא הולך לאה אחרת. זהו א' ונקודת חיריק, זה לא חיריק, אבל אחר כך זה יהפוך לחיריק, שהוא התפשטות גבורה הרביעית בכלי הנצח. עכשיו למה הוא קורא לזה גבורות? זה כבר כיוונים, ברגע שיש כיוון זה כבר גבורה, זה כבר צמצום. אז מהחוכמה בעצם יוצאים, יוצאות חמש גבורות, כל אחת היא באה, אי, אה, אה.
זה רק כיוון, זה גם כלי בעצמו.
זה גם כלי בעצמו, אבל זה כיוון לבאות, לעוד מדרגות. וגבעות במודניים, זה סוף הפסוק, ודה הוא. כלומר, עוד א' אחת אחרונה, עם קובוץ. בסדר? הנה חמש זרועות שיצאו מהחוכמה. שהוא התפשטות גבורה חמישית בכלי ההוד. ושייכות חמישה לשונות של הפסוק הנזכר אל חמש הספירות, חסד גבורה תפארת נצח הוד, מבואר להם בתיקון ה' וכו'.
זה אומר, למה אני יודע
את שם של לא, אנחנו עדיין עוד יותר גבוה. בסדר? אנחנו ממש גבוהים, אנחנו בנקודת החוכמה שמתחילה להתפתח. אתם רואים ברמז שזה הולך להיות ה' של הבינה, נכון? לכן זה ה', למה קוראים לבינה ה', ביחס ליוד שנקראת חוכמה, חוכמה זה יוד, נכון? בשם יוד כבבקה, היוד זה החוכמה, ה' זה הבינה. מאיפה יצאה הבינה הזאת? עכשיו הוא מסביר לך איך היא נבנית, איך היא נולדת בכלל. היא לא הייתה, כמו שהוא לא היה.
יש חמש א'.
כן.
אתה משתכל בין השמות
לנשמות זה מה שאמרתי מקודם, שזה מה שעתיד להוליד אחר כך במדרגה. כלומר, בינתיים הוא כזה, אבל כשהוא יופיע...
אבל הדיבור שלו לא אומר
שאנחנו נמצאים. זה מה שאני אומר. הוא יופיע במדרגה יותר נמוכה אחר כך. בינתיים אנחנו נוראים על השורשים. למשל, אלוהי אברהם. מה זה אלוהי אברהם? יפה, זה חוכמה. למרות שאברהם זה חסד, אז למה זה לא אותו דבר? כי זה האבא של החסד. אז אלוהי אברהם זה החוכמה שירדה, או חסד שעלה לחוכמה, או חוכמה שיורדת לחסד, תלוי איך אתה רואה את זה.
זה המחשבה
תחילה? כן, המחשבה תחילה היא הרבה יותר עליונה, פה זה כבר מחשבה שמתחילה להיעשות.
זה כבר העשייה של מחשבה.
כן, נכון.
הבינה שלי הכלי, היא כיווני מהיוד כמו אדם וחווה.
בדיוק מוציאים מהחוכמה את הצד הנשי, בסדר? והנה, נודע שהגבורות כדי לגדל את פרצוף הנוגבה. עכשיו, למה זה יצא בגבורות?
עשייה, זה כבר כיוון, זה כבר עשייה, זה כבר...
אנחנו צריכים עכשיו לבנות את הנקבה הראשונה. בינתיים זה זכר. החוכמה היא זכר. כדי לבנות נקבה, מה בונה את הנקבה? הגבורות. כלומר, אתה רוצה לבנות אישה. אדם מתחתן. איך אתה בונה את אשתך? אתה צריך לתת לה גבולות. מה זה לתת לה גבולות? לא, 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 לא. מה זה אתה נותן? אתה יפה. אתה נותן לה בעצם מדרגות שמגבילות אותה בעולם ששם היא תתפתח. כלומר, אתה נותן לה גבול שנקרא בית. אתה נותן לה גבול אחר שאתה חייב לתת לה לבושים. כתוב בכתובה. שערה, כסותה ועונתה. כל זה נקרא גבורות. לא יגרע. אסור לך להיות פחות מזה. אם אתה לא נותן לה את הלבושים האלה, מה קורה לה? מה שאמרת עכשיו. היא מתפשטת בלי גבולות ואז הוא הופך להיות בלגן שלם. כלומר, האישה צריך להכניס אותה לתוך מדרגה של צמצום, שאם אתה לא נותן לה את הגבולות האלה, היא בעצמה לא מרגישה טוב. היא מרגישה שאין לה מיקום, יש לה חיסרון בהתמקדות שלה. למשל, אשתך שואלת אותך מה אתה רוצה לאכול, תגיד לה, זה. אם אתה לא אומר לה, היא משתגעת. זה מה שאני אומר, אבל בשביל מי זה? זה לא הגבלה, זה לא הגבלה, זה הגדרה. אנחנו אין לנו מילים אחרות, אבל זו הגדרה כדי לתת לה בעצם גדר ששם יכולה להתפתח. כמובן שזה הדברים של עצמך, אבל זה מופיע אצלה. כי היא זה בעצם אתה בחוץ.
אני רואה שזה הפוך. המרכז של הבית זה הגבר, ובעצם זה הוא בונה את האישה.
ברגע שהוא בונה, אחרי זה הוא נותן לה מציאות בפני עצמה. בסדר? עכשיו, והנה נודע שהגבורות, כדי לגדל את פרצוף הנוקבה, עולות עד כחב שבה. כלומר, הגבורות, כדי לבנות בעצם, הן צריכות להיות במדרגה של קטר חוכמה ובינה. זה גבורות עליונות מאוד. זה שאמר דסה ליג באווירה, חלק מן הגבורות עולות דרך התפארת זה מלכות, הנקרא אוויר סתם, כי תפארת הוא סוד הרוח. לגדל את קטר חוכמה ובינה של הנוקבה. זאת אומרת, הנקבה, מאיפה היא מתחילה להיבנות? ממעלה או ממטה? מלמעלה. הרי אתה בונה אותה קודם כל ביסודות הפנימיים שלה, ולאט לאט היא מתפשטת. זאת אומרת, אני רוצה שתבינו טוב פה. אנחנו בעצם בעולם העליון, זה נקרא קבלה, זה ממעלה למטה עכשיו. אנחנו לפני העולם. אז כל דבר הוא בעצם לא היה. לא היה חוכמה, לא היה חוכמה, לא קיים חוכמה. קיים רק מדרגה שאנחנו לא מבינים, אין סוף. האין סוף מוציא לנו מדרגות שלא היו קיימות. זה כאילו משהו מתפתח ככה, אתם מבינים? ומוציא 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 מאין סוף. אז כל מדרגה שיוצאת, יוצאת עם הראש שלה, ולאט לאט יוצאים זרועות ונבנים, זה גוף ראשון. אחרי זה ממנו יוצא עוד מדרגה וכו'. אז פה ככה זה החוכמה, החוכמה יצאה, ועכשיו ממנה יוצאת הבינה.
מה לידה?
כן, זה לידות. זה לידות חדשות, זה הכל מתפשט.
ככה
הם לוקחים
את
הנאי
שכל
נתתם מהעניינה. נכון, זה עץ הפוך, בדיוק.
אז ככה אם אני מחבר את כל הזמן הכל, הכל זה הכל דומי. עכשיו, היהוד הזה הוא לא בעצם עם האישה אפילו, כמו אדם בחברה,
יש בפנים עובדה שמהיהוד הפסה הנקבה. זאת אומרת שיש לו את הפוטנציאל של נקבה, אבל אמרנו שזה בינתיים במדרגה גנוזה. ודע אזיל עכשיו, דע סליג באווירה, חלק מן הגבורות עולות דרך התפארת, כן? לגדל את הכחב בנוקבה. ודאזיל לצפונה, וחלק מהם מגדילות את הגבורה בנוגבה שבצפון. ודא לדרומה, כלומר זה מתפשט לצפון, לדרום, למזרח ולמערב. זאת אומרת, זה מדרגה שהולכת ומתפשטת לכל הכיוונים. וחלק מהם מגדילות את החסד בנוגבה שבדרום. הדא ודכתיב, וזה שכתוב, הולך אל דרום, שהוא החסד, וסובב אל צפון, שהוא הגבורה. ואמר טרן אחרנין, על שתי גבורות אחרות, נאמר סובב סובב לגבי מזרח ומערב, שהוא חלק הגבורות המגדילות את התפארת שבמזרח ואת היסוד שבמערב. ונצח ועוד נכללים יחד עם החסד והגבורה. כן, לא להתבלבל, לא ללכת לאיבוד, זה פשוט הבינה שנולדת. דאינון כולהו נקודה כגל לימה, שכל הגבורות הם סוד הנקודות כאין גלי הים. טוב, זה בעצם גלי הים. מה זה גלי? גילוי, נכון? זאת אומרת שזה בעצם המדרגה שמולידה, שמגלה את המדרגות הפנימיות. כשיעקב, כן, יעקב אבינו, קורס ברית עם לבן, נכון? הם בונים בעצם מצבה, נכון? לבן קורא למצבה הזאת, יגר צהדותה. ויעקב קורא למדרגה הזאת, גל עד. בסדר? מה אכפת לי? הוא קורא לזה ככה והוא קורא לזה ככה, כל אחד בשפה שלו. לא, יש פה סודות גדולים מאוד, שזה קשור דרך אגב ללג בעומר. הגל עד הזה, זה הלג של לג בעומר. זה נקרא גל עד. עכשיו, מאיפה בא העד הזה? העד הזה, כן? תשימו לזה, זה קשור ללג בעומר. כלומר, מיום לג בעומר, מגלים מדרגה חדשה שנקראת עד. העד זה בעצם מיתוק של שם אלוהים. הרי שם אלוהים זה גבורות, נכון? אז אני כותב את המילה בלי לכתוב בתיאסור, אחר כך אני לא יכול למחוק. בסדר? שם אלוהים. איך אני ממתק את השם הזה? שם זה של גבורות, זה גבורות. אני צריך למתק את זה. כלומר, עד לג בעומר, אני עדיין בפסח. מלג בעומר, אני כבר בשבועות. כלומר, יש פה בלג בעומר ציר, שמהפך לי את המדרגה מפסח לשבועות. מה זה אומר מבחינה מנטלית? בלג בעומר אני מפסיק לברוח ממצרים, אני מתחיל כבר ללכת אל יעד. זה מדרגה אחרת לחלוטין. כלומר, פה אתה בתורת חוץ לארץ, שבורחת כל הזמן ממדרגות מפריעות, סור מרע, ופה אתה מתחיל במהלך חדש של עשה טוב.
של בניין.
של ללכת אל. עכשיו, כדי ללכת אל, אני צריך למתק את הגבורות של כל הצירה הזאת, כי זה שמות אלוהים, אני בצירת העומר, אני במצב של קטנות, ואני צריך להתגדל. איך למתקים? תמיד אין הדינים נמתקים אלא בשורשיו. כלומר, איך אני ממתק דין? כמו פסע. אדם יש לו פסע. איך הוא ממתק את הפסע? צריך ללכת לשורש הבעיה. לא סתם לשים על זה איזה משחף. אז אותו דבר. אני חייב ללכת לשורש של שם אלוהים. כלומר, איך אני הולך לשורש של שם אלוהים? אני פשוט לוקח עוד אחת לפני האות. בסדר? כלומר, לפני האלף אין לי אותיות. אז האלף היא תשארת. לפני הלמת, מה יש לי? כף. לפני ההה, מה יש לי? דלת. לפני היוד, תת. ולפני המם, מם. כי אין לי מם, זה מם סופית. אז לפני המם סופית יש לי מם רגילה. ראיתם את השם הזה? הקדתם. ראיתם אותו? זה שם קדוש שמופיע.
ועלם לצח מבינות.
כן, לא בכל מקום. זאת אומרת שזה השם שממתק. עכשיו, עכשיו זה לא מספיק לי, אני רוצה למתק עוד יותר, כי אני רוצה שיהיה מיתוק, מיתוק, מיתוק. אז מה אני עושה? אני לוקח את הגמטריה עכשיו, את המספר. עכשיו אני הופך את זה למספר, שזה עוד יותר מיתוק. האלף נשאר אלף, שאני לא יכול לעשות איתה שום דבר. המם נשארת מם, אז אני כותב אותה פה. ואני לוקח בעצם את כל האותיות הללו, ואני גורם להם להיות עכשיו גמטריה. כך ועוד ד' ועושה, כמה זה? 33, זה גל. כלומר, יש לי עכשיו...
למה המם נשאר מם?
כי המם אין לי, זה המם סופית, זה אותו דבר, מם פתוחה או מם סופית, אני משאיר אותה, אני שומר אותה כי לא לקחתי אותיות אחרות, אסור לי לגעת בהן. רק אני לוקח את זה שבאמצע והופך אותו לגמטריה. זאת אומרת, יש לי פה 33 ועוד 41. כמה זה יוצא ביחד?
74.
הנה העד. זאת אומרת שהפכתי את שם אלוהים למיתוק הדין. רבותיי, אני מסביר לכם פה דברים שאתם תראו אותם בקבלה, כולם שוחים שם, לא יודעים מה מאיפה זה בא. כן? הם גל, הקדתם, כל מיני שמות, זה סם, כן. אני מסביר לכם עכשיו את השורש, איך עושים את זה, איך הולכים אל המהלך. כן, מי שמבין את המהלך מבין יותר אחר כך את העניין הזה. לא לשכוח, דברים פשוטים, אני מסביר לכם דברים גבוהים בפשטות, בסייעתא דשמיא. לוקחים שם אלוהים ולוקחים אותו לשורש. השורש של שם אלוהים זה אות אחת לפני. אני יכול לעשות את זה בשם שלי, רבותיי. הבנתם עכשיו מה זה אומר? כל אחד לפי האותיות שלו יכול לראות מהו המיתוק של עצמו באותיות שקודמות לשם שלו. וכאן אני גם כן נותן לכם עוד סוד גדול. השם יסלח לי. טוב. עכשיו, האלוהים הזה, יש לו אותיות שאי אפשר לשנות אותן. כלומר, האות א' אמרנו שהאות א' אין לפניה כלום, האות מ' יש מ'. אז לא נגעתי כאילו בשתי האותיות האלה, אסור לי לגעת בהן.
אבל
כל האותיות סופיות, האות שלפניהן זה אותה אות.
אבל שם בסוף זה הקדתם.
כן.
הפכת את המ' למ' לא סופי.
לא. זה מן, לא חשוב, תכתוב אותה איך שאתה רוצה.
אבל
לא מבינה? כן, עכשיו אתה לוקח רק את השמות שאתה מתעסק בהם, שיש להם קודם, אחר.
אבל
הוא סופי, זה אותו דבר.
אבל אמרנו שהמם למעלה הוא סופי, אז הפכנו אותו למם לא סופי.
לא הפכנו אותו, אמרנו שזה נשאר אותו דבר, כי אני מראה לך שלפני המם הזאת יש עוד מם אחרת, אז לא השתנה כלום. תשאיר אותה ככה, הנה, זה אותו דבר. אז היא נשארת תמיד. בסדר? אין עוד קודמת. גם למם אין עוד קודמת. בסדר? האות הקודמת למם זה מם.
אבל אם האות הקודמת למם זה מם.
נכון.
אם זה מם סופי וזה הופך למם.
זה אותו דבר, זה מם. מם. זה אותה עוד. זה אותה עוד. זה אותה עוד לא חשוב עכשיו, אם זה סופית או לא סופית. בסדר? אתה משנה רק את האמצע.
ואז אתה אומר שהמם אף פעם לא משתנה?
לא, כי זה רק ריבוי.
לא משנה איפה הוא נמצא, הוא אף פעם לא משתנה.
נכון, זה ריבוי. למשל, בשם אלוהים.
לגבי כל הסופים.
רבים. מה זה רבים? זה המם של רבים, זה רק של מם של הריבוי. כלומר, היא לא משנה כלום.
זה איום מההתחלה של שם.
זה משהו אחר.
זה מה שאומר.
אם זה בהתחלה של שם, זה כבר לא מם סופי. אז לפניה יש למד. זה משהו אחר. בסדר? זה שם הריבוי פה. עכשיו, כשתעפו את זה לאם גל, תסתכלו, יש לכם את זה בסידורים שלכם, כן? במקום לכוון בספירת העומר, אז יש את הכוונות האלה. אז כל השמות האלה, עכשיו אנחנו הפכנו את זה לאם גל, זאת אומרת, כשיעקב קרא לזה גל עד, מה הוא התכוון לעשות? למתק את כל הדינים שהיו לו מלבן. זאת אומרת, עכשיו הוא עשה מצבה שמאותו רגע יש מיתוק. מה זה אומר לענייננו? שמלג בעומר יש מיתוק גדול בעולם. זאת אומרת שכל הבעיות, יש הרבה בעיות לפני לג בעומר, הרבה דברים שמתפתחים בצורות שאי אפשר לשלוט עליהם וצריך ככה להנמיך קומה ולתת לגל גל לעבור. כן? ברגע שהגל עובר, כלומר מלג בעומר ואילך, בעזרת השם הדברים מתמתקים כבר יותר. בעזרת השם צריך לדעת את זה כדי להיות שותף למעלה. וגם אתה לחבר שממוצאי שבת, בעזרת השם, כן, מתחילים לנשום בעזרת השם לרווחה, שהדברים מתמתקים יותר בעזרת השם. צריך לכוון, להתפלל לקדוש ברוך הוא ביום הזה. מה זה אומר דה פקטו? זה אומר שאם אני עכשיו נכנס לתוך כל המנגנון, עכשיו יצאתי כדי לתת לכם קצת רמזים על לג בעומר, אבל זה אותו דבר. שלג בעומר זה הוד שבהוד, נכון? כלומר, הספירה הזאת, הוד שבהוד, אין יותר גבורה ממנה. נכון? אבל ממנה והלאה, הכל מתמתק. מה זה מיתוק לצורך העניין? לא חיבור לשורש. גילוי. כלומר, הגילוי של מה שהיה למעלה, למטה.
אבל זה איזה דעת.
מה?
זאת אומרת ש...
זה דעת.
כן, זאת אומרת מה?
זה גילוי של הדעת.
כן, בדיוק העניין הזה. זאת אומרת שהוד שבהוד זה מין סוויץ' שהופך רעיון למציאות.
זאת אומרת שעד עכשיו, עד הוד שבהוד זה היה בנייה של הכלי עם כל הגבורות על מנת להגיע לאיזשהו משהו, ואז פה יש את השפה שיורד עליו, ואז אפשר להמשיך.
אז עכשיו יש לנו בעצם, כן, כמה ימים נשארו לנו עד... עד שבועות? 17 ימים, זאת אומרת טוב. אך טוב לישראל. זאת אומרת שמלג בעומר עד חג השבועות יש לנו 17 יום של טוב, שאנחנו בונים עכשיו את הטוב. כלומר, אמרתי לכם, צור מרע ועשה טוב. איפה היה רע? ב-32, לפני 33, לג בעומר, יש לב, 32 ימים. כלומר, הלב שלנו היה כל הזמן להתרחק מהרע. עכשיו אומרים לו, תעשה טוב. באמת? זה הסוויץ' הזה. לכן הגילוי הוא חשוב מאוד, עכשיו יורדים לקומת הרגליים. לכן רבי שמעון בר יוחאי הוא רק מהסבור ולרגליים. מה שמעניין אותו זה להביא לילדים, אמרתי לכם. כלומר, המקום הזה, הקטע הזה, איפה זה הוד שבהוד? זה בירך, נכון? מה קרה שם, אתם זוכרים? יעקב, זה שרו של עשיו. כלומר, שרו של עשיו, הוא פגע במה? ורבי שמעון בר יוחאי הוא רצה לפגוע. ולכן הוא היה צולע על ירחו. אבל אחר כך, ויבוא יעקב שלם, עיר שכם. זאת אומרת שהוא הגיע בעצם בסופו של דבר בשלמות, למה? כי הוא לא הצליח. הוא רצה לפגוע בו ברגליים, רצה לפגוע בו בילדים, בעתיד, בזרע. ולכן רבי שמעון בר יוחאי, כל העניין שלו זה לא כי לא תשכח מפי זרעו. זו מלחמה גדולה מאוד.
רבי שמעון ויעקב, סיים.
כן, זה אותו דבר. זה הרבי שמעון של יעקב. בוא נגיד ככה. היוסף של יעקב, תגידו אותו דבר. בסדר, רשבי זה היסוד, כי מה זה הוד בעצם? זה הכנה לאיזו ספירה? זה יסוד. נצח והוד זה רק הכנה ליסוד. אז כל זה בעצם זה רמזים שאנחנו עכשיו מתחילים ביסוד, קדוש. זה התיקון של היסוד. לכן ביום הזה, כן, הכל משתנה לטובה בעזרת השם. וצריך להיכוון לזה ולהתפלל לזה.
זה הלילה.
כן? מה?
זה הלילה.
לא. מוסעי שם.
נכון?
כמו ספרנו, 1:30, נכון? יום לעומר. היום בלילה נספור 2, ובמוצאי שבת נספור 3:30. מה? נכון. אז זה מחזק את הלב, כלומר, מה מחזק את הלב? הטוב.
אתה
אומר
לפעמים.
לא אמרתי שעד לג בעומר, זה הקדושת לוי אומר את זה. בעל קדושת לוי, כן, אומר שעד לג, עד גל, עד לג בעומר, זה בעצם המדרגה של מצרים. מלג בעומר זה גל עיני ואביטה. כלומר, תוציא ממני עכשיו את המדרגה, ועכשיו אני מתחיל לגלות. עכשיו, זה 33, נכון? וכפול 2, זה בעצם המדרגה הסודית של סוג, כן? 66. זה גל גל, זה נקרא גל גל. כן? זה פעמיים גל. הרבה דברים יש שם, אבל שיהיה לכם קצת רמז. ל"ג בעומר. עלינו לשבח זה חומה. חומה תמגן. וכשבנינו את כל התפילה שלנו, אנחנו צריכים מגן כדי להגן עליה. אז עלינו לשבח זה כמו קיר שאתה בונה על כל התפילה שלך שמגן עליה. לכן בשעת מלחמה צריך לומר עלינו לשבח, ישר והפוך. כשיש מלחמה, חז ושלום, מהסוף להתחלה. נכון, יהושע בן נון, הוא בעצם עשה את זה, הוא לימד אותנו את הסוד הזה. בסדר? בכיבוש יריחו. טוב, יאללה, נמשיך ונסיים. אז כל המדרגות האלה. אנחנו רק נקרא את הקטע הראשון, כתב האריזל. כן, שיש בדעת זעירנפין חמישה חסדים וחמש גבורות, נכון? והן עשרה שמות הוויה, יו"ד כו"ד, שמספרם 130 ו-130, 260, קל, שתי פעמים כמספר עין. בסדר? עין, כלומר עין, כשאתה כותב את הכל, עין, י' ונון. כי מן החסדים והגבורות, שנקראים חוג, נמשכת, כן, כוח ראיית העיניים היושבות כנגד הדעת. כלומר, אני מחזק עכשיו את כוח העיניים שהם יונקים מהדעת. כן, זה החיבור, ככה זה עובר. לשתי עיניים. יש לי מסימן כזה, לא בפלאפונים, שאתה רוצה לקשר בין מדרגה למדרגה.
לעשות קבוצה.
הנחש בבראשית זה עוד סיפור אחר, לא ניכנס לזה עכשיו. בסדר? אז ראיית העיניים יושבת כנגד הדעת, והגם שעד עתה עסק בתיקון הנוקבה על ידי חמש גבורות, אמרנו שהנוקבה מתוקנת על ידי גבורות, כלומר נותנים לה את הגבולות, אבל בהמשך המאמר כולל יחד את החסדים והגבורות, אז זה נלמד בפעם הבאה. אני עכשיו נכנס לשם מבטא, זאת השם. תתפללו עליי, אני נוסע במוצאי שבת. כן, אני נוסע במוצאי שבת, אז אני... אמן. מדורה השנה מדליקים אותה ביום ראשון בלילה. אני יכול להדליק נר כבר שאני אהיה
בשבת. מה שכתוב בעיתון אף אחד לא יודע בדיוק מה, כי יש כמה רבנים שקבעו שזה מוצאי שבת בכל
זאת. נכון, זה תמיד מוצאי שבת, אבל הם פוחדים שיהיה חילול שבת, אז הם אמרו לילדים
להדליק. אז זהו, אז זה מצריק, כי הם עשו את זה. הם עשו את זה, אבל הרבנים דרשו להגיע בכל אופן מוצאי שבת למירון.
זה קשה, אנשים לא...
הלא בקורה.
דרך אגב, רבותיי, אם כבר אנחנו עוסקים בזה, תבינו טוב. הרי החלק התחתון זה היסוד, נכון? היסוד זה פריה ורידיה, נכון? לכן זה קשור לפורים. פורים. לכן כל פעם שתראו ל"ג בעומר, זה אותו יום שהיה פורים בשנה. איזה פורים היה במוצאי שבת? אותו דבר, הנה, ל"ג בעומר זה מוצאי שבת. זה קשור ביחד, זה אותו עניין. טוב. כן, אותו עניין. פורים ול"ג בעומר זה אותו עניין.
מי שקשור לפורים קשור גם לזה.
כן. חנה בכוח, אנחנו בדף 5 מקורות. בפתיחתה של תפילת אנה בכוח, נפגשנו עם בחינת גבורת הימין. אנה בכוח, גדולת ימיניך תסיר צרורה. והסברנו בסייעתא דשמיא שיש בכוח התפילה הזאת לרומם את הנבראים משפלותם. זאת אומרת, תפילת אנה בכוח, בשביל מה היא נועדה? כדי להרים את כל הבריאה מהנפילה שלה. עכשיו, למה היא נופלת הבריאה? כי זה הטבע שלה. הרי זה יצא מאין סוף. כל מה שיצא מאין סוף הוא בגדר של נפילה ביחס לאין סוף. אז מעצם זה שאנחנו נבראים ולא בוראים, אנחנו כבר בחיסרון. עכשיו, איך אנחנו משלימים את החיסרון הזה? צריך למלא את החיסרון באור. אז זה נקרא לעלות. אז אנא בכוח, התפילה הזאת משלימה את החיסרון של הבריאה. כלומר, כשאתם אומרים אנא בכוח, תכוונו שיש מלא חורים במציאות. עכשיו, אתם לא יודעים לכוון על כל החורים, אז בכללות תכוונו כל החסרונות שיש לכם. בסדר? זה נקרא בור, חור, איך אתה רוצה? כשאתה אומר אנא בכוח, אתה כאילו ממלא את כל הבורים האלה, כל הבורות האלה. בסדר? להשלים את מה שחסר. הפירוש הפשוט של הקטע הראשון הוא, אז עכשיו אני מפרש בפשוט, מה זה אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צבועה? אנא ממך השם, בבקשה ממך הקדוש ברוך הוא, באמצעות כוח גדולתך, שהוא הכוח הנובע מן הימין הרומז למידת החסד, שחרר בבקשה את כל המדרגות האסורות במציאות הנבראת. כלומר, תוציא את כל המדרגות שנבראו, הן בתוך מעשר, כן, הן תקועות בתוך מציאות, תשחרר את זה, כן? תפרום את הקשר, כל אחד בתוך הכלא של עצמו, כל אחד מאיתנו קשור באיזה כלא, תשחרר את כל החלקים האלה, לא רק של המציאות, אלא גם של עצמי. מה?
מעשר, אומרים את זה... לפני
קטע שופר. כן. נכון, נכון. מעל
בכוח הוא
כן. זה בדיוק העניין הזה. אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שדרך מידת החסד שבימין, תשימו לב, כבר הימין זה חסד, אבל פה זה חסד שבחסד, אתם זוכרים? מאיפה אני יודע? זה גדולה, גדולה זה חסד. ימינך זה עוד פעם חסד. אז הגדולה של הימין זה חסד שבחסד. הוא ישפיע על הצד השמאלי. כלומר, אני עכשיו מבקש להמציק את הגבורות. נכון? חסד זה לפני גבורה או אחרי גבורה?
לפני גבורה.
אז עכשיו אתם מבינים למה לקחתי את האותיות של לפני. שם אלוהים. בסדר? אז לכן הוא ישפיע על הצד השמאלי של המציאות. כלומר, אנחנו צריכים שהימין ישפיע על השמאל של המציאות. כן? שזה הקטנות, שמאל. כן, הגדלות משפיעה על הקטנות. לא, אני לא שוחק, זה לא סתם. נכון. כדי להושיע אותה ממיצריה. זאת אומרת, אני צריך להושיע את השמאל מהקטנות, מהמיצרים, כן? כל הזמן תקוע. וראינו שפעולת הימין על השמאל היא בעצם בתיקון צורת הכלים. כלומר, מה זה שמאל? זה כלי, נכון? ביחס הימין שזה אור. אז האור מתקן את הכלי. הנה, עכשיו ראינו את זה. האור מתקן את הכלי. כלומר, החוכמה מתקנת את הבינה. הגבר מתקן את האישה. שפה, לפני שהאישה מופיעה בכלל. לכן, הימין מתקן את צורת הכלי המיוחסים תמיד לצד השמאלי. איך זה לתקן את הכלי? מה אני צריך לעשות ממנו? לא. קודם כל, שיהיה בהשוואת הצורה עם המשפיע. תקשיבו טוב. שיהיו בהשוואת הצורה עם המשפיע. זה נקרא תיקון הכלי. כלומר, אני לא יכול לתקן כלי אם הכלי בעצמו לא הופך להיות באותה גוון כמו האור. זה נקרא תיקון הכלי. כלומר, אני צריך לעשות את הנקבה בגוון של הזכר. שלב יותר רחוק, מה זה אומר? שגם היא תהפוך להיות בעצם משפיעה. אני צריך להפוך אותה מכלי קיבול לבד, לכלי קיבול על מנת להשפיע. זה נקרא תיקון הכלי האמיתי. אז כשאתם רוצים לתקן את המידות שלכם, מפסח לשבועות, מה זה אומר? שאני צריך בעצם לתקן את המידות כמו בעל המידות. מי הוא בעל המידות? קדוש ברוך הוא. לכן, אני צריך לדעת לכוון את המידות שלי האנושיות למידות האלוהיות, שזה בעצם השפעה אחת גדולה. במילים אחרות, דבר אחד אתה צריך לעשות בחיים שלך. להפוך ממקבל למשפיע. זהו. ברגע שעשית את זה, גדלת. כל עוד ואתה בקבלה לבד, אתה עדיין ילד קטן. או ילדה קטנה. כל מה שמעניין אותך זה כמה לקבל, אתה עדיין ילד קטן.
מה יצא לי מזה?
כן, זה הקטנות. ברגע שאתה מתרגם את זה כבר לנתינה, אתה מתחיל להיות גבר. בסדר? וכך הם מתעלים ונעשים כלי קיבול ראויים. זה נקרא כלי קיבול. ובכלל, כל עניין הגאולה הוא בעצם גילוי הכלים בצורתם הנכונה. זה נקרא גאולה. כלומר, הרי מה זה גאולה? זה האור שיורד לעולם הזה, נכון? בשביל מה האור יורד לעולם הזה?
להעיר.
אל תברחו מהשיעורים, אל תגידו דברים שאתם רק מכירים משיעורים אחרים. תחשבו, בואו נחשוב ביחד פה. כן? אל תהיו סתם מעתיקים דברים בראש. תחשבו מחדש, אם לא אף פעם לא תתקדמו.
כן?
לא. עכשיו היינו ברצף מחשבתי, תמשיכו את הרצף. שהכלים, שהעולם הזה יהפוך להיות כמו הקדוש ברוך הוא בעצמו. זאת אומרת שאנחנו נותנים לעולם הזה תכונה חדשה של נתינה. זה נקרא גאולה. עד היום העולם הזה זה רק אגואיס אחד גדול, נכון? גאולה זה כשהעולם הזה הופך להיות בעצמו משפיע. זה נקרא גאולה.
על מנת להגיע לזה.
אנחנו בציר, בוודאי.
על מנת להגיע לשם, אם אנחנו לוקחים את הדפוס התבנית הזה,
כן.
אמרנו שיש את העניין הזה של הרצון.
כן.
שעל מנת לקבל, כדי להשפיע, אנחנו צריכים, אנחנו בעצמנו, להיות עם רצון.
כן.
אז זה אומר שכדי שאנחנו נשפיע, צריך שיהיה רצון גם שם.
איפה שם?
בצד השני, בהמשך של הקו.
בסדר, אבל אתה עושה את זה.
אני לא יכול לבנות את הרצון של השני.
כן, זה בדיוק העניין. הנה, זה החידוש פה.
אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא בונה את הרצון של האדם?
בוודאי. הוא נותן לנו את האימפולס של הרצון האמיתי, ואחרי זה הוא נותן לך לבנות אותו. אבל הוא בעצם נתן לך כבר את כל האפשרויות. זאת אומרת, נכון? הוא מסביע לכל חי רצון, שדבר זה נקרא תיקון מלכותו יתברך בעולם. אתם מבינים עכשיו? זה חידושים. אתם צריכים ללקט את החידושים, הם עדינים החידושים. החידושים זה לא כל פעם שתבוא לשיעור, יהיה לך וואו. החידושים הם קטנים, הם בשינויים קטנים, בזוויות קטנות, ומי שלא מצליח לראות את זה, אז הוא חושב שהוא לא, אין חידושים. זה מלא חידושים פה. זאת אומרת שאתה צריך להבין עכשיו שכל הדקויות הללו הם בעצם איך להפוך את התכונה של המקבל לתכונה של משפיע. וזה נקרא תיקון העולם, תיקון מלכותו. וכאמור...
סליחה פעם לשיעור אחר, אמרת שתיקון, אם אנחנו שומעים תיקון, זה למה לא
צריך להביא אור לכלי. נכון. איך אני מביא אור לכלי?
אתה
חשבת את התשובה?
זה תיקון.
זה תיקון. אם הכלי שלי לא משפיע, זה לא תיקון. כלומר, מה זה להביא אור לכלי? איזה כלי מסוגל לקבל אור? רק כלי שדומה לאור. זהו. כלי שלא דומה לאור, לא מקבל אור. תבינו את זה, זה כלל בעולם. אתה רוצה לקבל שפע מהקדוש ברוך הוא, תעבוד כמוהו. אם אתה לא דומה לו, לא תקבל כלום. חבל על הזמן. וכאמור, כן, הדבר תלוי ברמת מוכנותו של הכלי להשתוות למידותיו של המשפיע ולהפוך בעצם להיות מקבל על מנת להשפיע. לכן, תפילת ענה בכוח פותחת בשיתוף כוח הגדולה עם כוח הגבורה כדי לעזור לה, כלומר הגדולה, החסד, עוזרת לגבורה מידת הדין להשוות לאיכות ההשפעה, כן, או להשתוות. ובזה נשלם בניין הכלי. ככה בעצם בונים כלי. כלומר, אני בונה כלי, אני מחנך את ילדיי. כן, מה זה? אני מחנך את תלמידיי. כן, רב, הוא לא נותן שיעורי תורה, הוא נותן השקפה לחיים. זה הרבה יותר משיעור. כן? זה איך לחיות, איך לחשוב, איך להתפתח בחיים. בסדר? אז אנו נפגשים...
נעמוד מדרגה אחרת בעולם כאן, שאנחנו כביכול לא מכירים, כאילו.
שאני משפיע.
כן, זאת אומרת, אתה הופך את הכלי לכלי
משפיע. אני אומר שמונה ברחוב, אני אומר בן אדם בשבת, אני אומר, אני בא אליו, אומר לו, שבת שלום. גם אם אני לא מכיר אותו, לא שום דבר, וגם אם אין כן משפעה. לא משנה אם הוא דתי, חילוני, לא משנה מה.
גם אבל בנימה גם כן. אז אנו מפגשים בעצם עם המושג בתהילים, ימין השם רוממה, איך אני יודע שימין השם רוממה? בגלל שהיא עושה חיים. בסדר? מה זאת אומרת, מה זה היא עושה חיים? היא בונה כלים. זה נקרא לעשות חיים. לכל אחד יש פסוק, נכון, בתנ"ך? זה הפסוק שלי. אז ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל. דוד המלך, דוד המלך, עליו השלום, זה לפי השם, הבין שדווקא ימין השם, דווקא, דוד המלך נותן לנו את הסוד הזה, נכון? אמרתי לכם שהכל קודים, דוד המלך הוא מקובל. דוד המלך הבין, עליו השלום, שדווקא ימין השם היא הפועלת על הגבורה. הנה מיכאל, החסד פועל על הגבורה, לעשות חיל בעזרתה ולהכשיר את הכלי של הקבלה. החסד פועל בנוקבה באופן ממשי, מכין אותה אל המפגש עם האור העליון. איך הוא מכין אותה? הוא גורם לה להשתנות, הוא אומר לה, את רוצה לקבל? תהפכי להיות בעצם את בעצמך משפיע. ככה אנחנו נהיה שווים. אני לא יכול לתת אם את הפוך ממני. החסד מפתח בגבורה את היכולת להכיל את הערכים האלוהיים כדי להמשיכם בגילוי גדול בעולם הזה. כלומר, המלכות זה לא רק לקבל. המלכות מה היא עושה? היא נכנסת להיריון כדי להוליד שפע לעולם הזה. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לה. אתם חושבים שאם המלכות הייתה אומרת לה, הקדוש ברוך הוא תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, הכל נשאר אצלה, כמה יכולה כבר לקבל? נגמר, ברגע שקיבלת, קיבלת. אני רוקנתי את הכוס הזאת כבר 3 פעמים. כלומר, הכוס הזאת הפכה להיות לא רק מקבלת, היא גם נותנת. ברגע שהיא נותנת, מיכאל כל הזמן ממלא לי אותה. אבל אם הייתי משאיר אותה שלמה, הוא לא יכול, גם אם הוא רוצה. הבנתם איך זה עובד? תיקון זה מרומם את הנבראים מחסרונם הטבעי ומנפילותיהם השונות, וזאת בזכות המפגש שלהם עם התכנים העליונים. כלומר, כל פעם שאני נפגש עם תוכן גדול, עם תוכיות, בלשונו של הרב קוק, אני צריך לקחת את הצבע של התוכיות, כדי להפוך אני בעצמי, כן, לאותו גוון. אז אנחנו עכשיו שנינו פועלים, גם הוא התברך וגם אני, באותו כיוון. אז זה נאמר, כן? זה השער לשם, צדיקים יבואו בו. אתם זוכרים? תמיד באותו כיוון שהקדוש ברוך הוא. לא זה השער לשם, אל השם. לא, זאת לא עברית. לא כתוב, זה השער אל השם. זה השער של השם, כלומר ממעלה למטה. צדיקים יבואו בו גם כן ממעלה למטה. הבנתם? הצדיקים לא בורחים מהעולם הזה כדי להיכנס לשער. הם משפיעים על העולם הזה כמו שהקדוש ברוך הוא בעצמו משפיע על העולם הזה. באותו כיוון, ממעלה למטה, הם משתמשים בשער של הקדוש ברוך הוא. והנה, כשאנחנו מדייקים בביטוי גדולת ימיניך, הרי שמדובר במידת החסד שבחסד, כמו שאמרנו מקודם, אשר פעולתו אינה רק בקשר אל האור, אלא כאמור גם בפעולתו של החסד על הכלים עצמם. אני רוצה שתבינו את הרעיון הזה, אני חוזר עליו עוד פעם. החסד משפיע, משנה את התכונה של הכלי. זה נקרא חסד אמיתי. הוא עוזר לכלי להפוך להיות בעצמו חסד. להרחיבם, זה נקרא להרחיב את הכלי. אל מימדים גדולים יותר, כדי להגביר את גילוי האור בהם. כלומר, הוא אומר לכלי חבל. אתה יכול להיות הרבה יותר, לקבל הרבה יותר. הכוס הזאת אומרת לי, אני 33 סיסי. אני אומר, לא. את יכולה להיות אין סוף, בתנאי שאת נותנת כל הזמן. אז זה החסד שמלמד את הכלי לפעול בצורה אחרת. גם אם הוא חושב שהוא מוגבל, הנה זה מוגבל. ודרכם, על המציאות כולה. כלומר, אם אני מלמד אותו להמשיך, אז אני מלמד אותו בעצם לקבל. זה חינוך. אם אתה רוצה לתת דקה, תעשה את זה ליד הילדים שלך. שיראו איך אתה רוצה. למשל, בכניסת עם ישראל לארץ, כן? נפגשים אנו עם אותה התרחבות נחוצה, בדמותה של האישה הרחב. הם קוראים לה רחב הזונה. כן, אבל מה זה אומר? מי מתחתן איתה? יהושע בן נון. מה זאת אומרת שהוא מתחבר, מתחתן עם רחב? הוא בעצם קונה לו מידה חדשה, הוא מבין שבארץ ישראל צריך לשנות סוויץ', צריך לשנות בבניין, זה סוויץ'. צריך להתרחב, הכלים שלך מתרחבים, אז אתה צריך להתחתן עם אותה אישה שהיא זונה, לכאורה, אז מה זה? אבל ככה זה ארץ ישראל. אם אתה לא מרחיב את הכלים שאתה מגיע אליה, אתה נשאר מצומצם בתורה של גלות בתוך ארץ ישראל, אז לא הבנת כלום. הבאת את הגלות לפה. כלומר, תורת ארץ ישראל היא תורה אחרת, רבותיי. מי שלא שוכח את תלמודו של בבל, הוא לא יוכל אף פעם ללמוד את תורתה של ארץ ישראל, את התורה הגואלת.
זאת אומרת, אתה צריך להתרחב מכל מפגש שלך עם כל דבר.
בוודאי, זה מרחיב את הכלים. והבן, ולאור היסוד הזה, באר הרב קוק זצ"ל את דברי חז"ל בברכות, העושים בתפילתו של הקדוש ברוך הוא. כן, המסכת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתפלל. אז מה אומר הרב קוק על זה? שעל פי העיקרון הפשוט הדבר הוא בלתי אפשרי. איך הקדוש ברוך הוא מתפלל? אני לא מבין. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא צריך משהו? הרי מה זה תפילה בבסיס? זה בקשה על חיסרון. הקדוש ברוך הוא חסר? לא, אז מה הוא מתפלל? על מה אתה מדבר בכלל? על פי העיקרון הפשוט, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, שהרי התפילה היא ביסודה בקשה שמגמתה הכללית היא השלמת החסרונות בבריאה. ואיך ייתכן לדבר על תפילתו של השם? האם אצלו קיים מושג כזה של חיסרון? אלא, מה התשובה? שיש להפיק מזה גישה מחודשת בהבנת עומק התפילה. אתה רוצה להבין את התפילה? התפילה זה לא סתם לבקש, אתה צריך להבין את העומק של התפילה. ובמיוחד כשאנחנו באים לדבר על תפילתו של השם יתברך, הוא מתפלל. הקדוש ברוך הוא קבע דרכים להנהגת הבריאה. נתתי לכם רמז בתיקוני זוהר מקודם. כלומר, יש הנהגה בבריאה, יש הנהגות. וביחס לישראל, תפילתו האינסופית גורמת לפתח בנו את התכונה המיוחדת המאפשרת לנו לקבל את טובו האלוהי יותר מכפי מידתנו הבסיסית.
סליחה, בעצם כמה דרגות לתפילה?
בוודאי. לפי הרצון, עוד פעם, לפי הרצון ולפי המודעות שלך שאתה צריך להתרחב. כלומר, עכשיו אני מסביר, מה זה שהקדוש ברוך הוא מתפלל? על מה הוא מתפלל הקדוש ברוך הוא? תישארו בשיעור. יפה מאוד. הוא גורם לנו להתרחב, הוא אומר לנו, אתם חושבים שאתם מוגבלים, נולדתם ככה, נכון? כל אחד חושב שהוא מוגבל, אני לא יכול להיות מישהו אחר. אומר לך הקדוש ברוך הוא, לא, אני כל היום מתפלל בשביל שאתה תתרחב יותר. ואתה סתום. אתה לא מתאים לך, ואתה לא זה, אתה עצבני, אתה כועס, אתה לא יודע מה. זה לא עובד ככה. אני כל הזמן מתפלל עליך, תרחיב את הכלים שלך, רק תגיד לי בסדר, זהו. כלומר, שום דבר לא מוגבל, שום דבר לא סופי בעולם הזה. דרך אגב, תגידו לילדים שלכם, שום דבר לא סופי, זה בסדר, אפשר לשנות. אז נכשלת פה, תצליח שם ולא שם, תעבור לשם. שום דבר לא סופי, שום דבר לא עבוד. הרחבה זו היא בבחינת דילוג. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בעצם מדלג על מה? על מה שנראה תקוע. ונראה תקוע, מה אני יכול לקבל יותר מזה? הנה, יש לו מזה, אז מה אתה מבלבל לי את המוח? אתה רוצה לראות שזה מתגבר?
זה פסח.
מה עשיתי עכשיו?
פינית מקום.
פיניתי מקום לעוד מקום. בסדר?
לא בסדר.
זה העניין, זה הסוד.
זאת אומרת, אתה אומר שאנחנו גפלו לא יודעים לרצות.
בוודאי. זה בדיוק העניין. יפה אמרת. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו לרצות, זה החינוך האמיתי. מה אני צריך ללמד ילדים או חניכים או תלמידים? לרצות. אם הם לא רוצים, אני יכול לתת שיעורים כל החיים שלי. זה לא יעזור כלום. אני צריך לגרום לתלמיד שהוא יבקש שיעור. היסוד להנהגה הזו הוא אהבת השם את ישראל. מאיפה זה בא כל זה? בגלל שהוא אוהב אותנו. הוא רוצה לתת לנו יותר, אבל הוא אומר, אני לא יכול לתת לך, תעשה לי, תעזור לי שאני אתן לך יותר, תרחיב, תיתן. אתה מקבל פרנסה, אתה מקבל שפע, אם אתה לא נושא מעשר, איך אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך עוד? עד כדי שינויי ההנהגה עבורם, אז הקדוש ברוך הוא משנה את ההנהגה שלו בשביל עם ישראל. בבחינת דומה דודי לצבי. הקדוש ברוך הוא דומה לצבי. למה? המדלג על ההרים והמקפץ על הגבעות, הוא כל הזמן משנה את הכלים, הוא מרחיב אותם, הוא אומר, את יכולה עוד יותר. והכל בשביל מגמה אחת ועיקרית לרומם את עמו ישראל, אפילו למעלה מיכולותיו המולדות. ובבהירות שאינה מכבדת תמיד את הליכי הטבע ואת חוקיו. זה ביטוי שלי, כן? זה לא בגלל ששמתי את זה במודגש, שזה של מישהו אחר. בסדר? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מדלג גם על האיכות וגם על הכמות, כלומר גם על הזמן. ולכן אנחנו כל הזמן אומרים במהרה, בתפילה. כל מדרגה אנחנו במהרה.
אבל סליחה, שאני יש לי רצון להיות איתו.
זה לא הרצון להיות איתו. זה לא הרצון.
מה אתה אומר, הרצון לקדם
הוא משהו? לא. זה צריך להיות ברור. הרצון שלנו זה לא להיות מחותן לקדוש ברוך הוא. זה לא העניין.
נגיד שאני רוצה להיות, יש לי רצון.
איזה רצון? של מה? למה?
להיות צינוח.
למה? מה לעשות?
להביא את האור שלו לעולם הזה.
יפה. ברור. דברי ברור. אוקיי.
עכשיו, גם הוא מפרד בשביל זה.
נכון.
אבל מאיפה
יש לנו רק דאגה אחת, שנינו. שהעולם הזה יהיה יותר בריא. כלומר, אני דואג למה שהקדוש ברוך הוא דואג. הוא דואג שהעולם הזה יהיה יותר בריא, יותר שמח, יותר הכל. יפה, בדיוק. אני צריך לרצות, עשה רצונך כרצונו. כלומר, עשה צינורך כצינורו. זאת הנפיות. אני רוצה אותו דבר ממה שהוא רוצה. אני אוהב את מה שהוא אוהב. הוא אוהב את עם ישראל, אני צריך לאהוב את עם ישראל. הוא שונא את הרע, אני צריך לשנוא את הרע.
אז התפילה שלו בעצם כעיקרון היא בשבילנו.
לא בשבילנו, בשביל שלנו. כן.
אז התפילה שלי גם כן בשבילנו שאני רוצה להשפיע עליה.
זה מה שאתה צריך להרבות בתפילה שהכלים יהפכו להיות בעצם כלים משפיעים בעצמה. כלומר, התפילה שלי למשל בלימוד הזה, זה שאתם תמשיכו את מה שאתם מקבלים פה. אם זה עופר פה, אז מה עשינו? כלום. זה סטרילי. אני רוצה שתיכנסו להיריון. אתם מבינים?
אני כבר עם תאומים.
לא. לשנוא את הרע. לא אמרתי לשנוא את הרשעים. אמרתי לשנוא את הרע. יש חובה לשנוא את הרע. לאהוב את הרשעים כדי לשנות אותם, אבל את הרע צריך לשנוא. חד בשלום. אם את לא שונאת את הרע, בעולם לא תוכלי לתקן אותו. את הרע חייבים לשנוא. בסדר? האמת היא שחוסר ההכשרה בישראל אינו אלא בראייה חיצונית. כלומר, כשאתה חושב שאתה מוגבל ואתה לא יכול, זה סתם ראייה חיצונית, זה לא נכון בכלל. כיוון שבפנימיותם של ישראל ובעומק נשמתם הכללי מסוגלים הם לאותם דילוגים המחישים, כן, את גאולת העולם. אנחנו מסוגלים לזה, אם לא הקדוש ברוך הוא לא היה בוחר בנו, הוא בחר בנו, הוא ברא אותנו בצורה כזאת כבר. זה לא שהוא מבקש מאיתנו דבר שאנחנו לא יכולים, אני לא יכול יותר. הוא ברא אותי עם זה. אני פשוט לא פיתחתי את זה. אז הוא אומר, תפתח, אני כל יום מתפלל כדי שתפתח את זה. על כן, אל ירח לבב העם בהביטו על הרובד החיצוני של המציאות, לא ללכת לאיבוד רבותיי על מה שנראה לכם בעין, בחוץ. כיוון שגישה שכזאת, כשהיא מנוצקת מן המהלכים הפנימיים של ישראל, עלולה להוביל את המסקנה אל המסקנה המוטעת, שהדרך לבניין של הבית המשולש רחוקה וכמעט בלתי אפשרי. כלומר, בית המקדש השלישי, תגיד לבישהו, תגיד לך איפה אנחנו ואיפה בית המקדש השלישי בכלל, מה אתה מדבר בכלל? למה? כי אתה מסתכל בגישה חיצונית, בעיניים חיצוניות. אדם שלא מאושר בעולם הזה, אדם שהוא לא מאושר בעולם הזה, חוץ מזה שהוא מסכן, יש לו חטא. של מה? של חילול השם.
אבל מסכן, הוא לא יודע,
הוא מחלל את השם.
אבל אין לו את החוכמה לראות את זה.
אנחנו מדברים עכשיו על אידיאלים, אל תקטעו אותי כל רגע. מחילה מכבודכם. יש מהלך פנימי, תנסו להקשיב. כשאנחנו לא חיים באושר בעולם הזה, כשאנחנו לא עושים, גורמים לעצמנו להיות מאושרים, אנחנו מחללים את השם. במודע או שלא במודע. אז נכון שאתה מתכן, אבל אתה צריך להבין שבזה שאתה כל היום מתלונן, אתה בעצם, חז ושלום, מחלל את הקדוש ברוך הוא, את השם של הקדוש ברוך הוא, את גילויו. כי הרי הגילוי של העושר הזה לא עובר דרכך באותו זמן שאתה כל הזמן מתלונן. לא כן, כי קרוב הדבר מאוד. ועוד מעט תיבקן כל החומות המחסות על האמת הסטרופה. והעולם כולו יקנע באהבה אל הזוהר העליון. כן, כי זה הזוהר. איך אומר אבטליון במסכת אבות? חכמים? היזהרו בדבריכם. כי אם אתם לא נזהרים, שמה תחוב הוא חובת גלות. מה זה תחוב הוא חובת גלות? אתם חייבים לתת לגלות. למה? כי לא שמתם זוהר בדברים שלכם. מה זה בדבריכם? לא רק בדיבור שלכם, בכל הדברים תשים זוהר. אם לא, אתה תצא לגלות. כי תורה בלי זוהר זה תורה חיצונית, שאתה יכול לעשות אותה גם בניו יורק, או בפריז, או באמסטרדם. אז תחוב הוא חובת גלות. ותגלו למקום המים הרעים. מה זה מים? תורה. כלומר, אתה תלמד תורה שמה, רעה, חס ושלום. תורה רעה. ולא רק זה, ויבואו התלמידים הבאים אחריכם וישתו וימותו. כלומר, התלמידים שאתה מלמד אותם תורה שמה, תורה של חוץ לארץ, הם ימותו מהתורה. ונמצא שם שמיים מתחלל, שם ישמעו. תראו כמה זה גרוע, כשאתה לא, חכמים ייזהרו, כשאתה לא שם זוהר בדבריכם. כלומר, כשאתה לא מקשר, מה זה לשים זוהר? עכשיו צריך להבין את זה. כשאתה לא מקשר את התורה עם האומה, בארצה. נקודה. כשהתורה שלך היא לא לאומית. כשהתורה שלך היא בורחת מפסח, רק כדי לקבל תורה בשבועות. ולא הבנת שפה זה גאולה לאומית, ופה זה גאולה דתית. ואתה לא מקשר ביניהם. כלומר, אם אתה לאומי, דתי, הבנת את העניין. זה המרכז האמיתי. זה לא שאני עכשיו מנסה לגדל את הדגל שאני, כן, בגלל שאני בישיבה כזאת. לא. זאת האמת, רבותיי. אדם שהוא מפריד בין הלאום שלו לבין התורה, הוא חולה. בעיה. כי זה עניין של לימוד. צריך ללמד את תורת ארץ ישראל. אתה יכול ללמוד תורה כל החיים שלך. האדם שאתה לומד ממנו תורה, אם הוא בעצמו לא מסוגל לומר תודה לקדוש ברוך הוא ביום העצמאות, מה אתה לומד אצלו? אתה חושב שאתה לומד תורה? הוא מעביר בך זוהמה. בצורה של תורה. אז אני לא אומר שזה כללי חד ושלום. צריך לדעת למה ולשאול ואיך. אבל חז ושלום זה יכול להגיע למים רעים, לתורה לא נכונה. לכן העולם הזה הולך אל הזוהר העליון הזה, אל הקדושה העילאית המחיה את ישראל. זה נקרא חיים. למה זה חיים? למה ל"ג בעומר זה יום של חיים? בגלל שהוא מביא את כל זה למטה. הנה, אנשים שלא מבינים את הגמרא במסכת ברכות, כן? שבת, סליחה, למד ג' כן? הם אומרים שרבי שמעון בר יוחאי ברח למערה, נכון? כלומר, עשו מזה אידיאל. כלומר, איפה אפשר ללמוד תורה הכי טוב? במערות. אתם חושבים שרבי שמעון בר יוחאי זה אידיאל בשבילו? הוא נוער הגבעות? הולך ללמוד עם צער פרוע שם בתוך החורים באדמה? להעיד לקנרות ולעשות חוויה כזאת של שנתי עם גיטרות? הרי הוא ברח לשם, הוא ברח בגלל שהיה שלטון רומאי בארץ ישראל. אם לא היה, הוא לא היה בורח למערות, הוא היה לומד תורה כמו בן אדם נורמלי. אתה הפכת את זה לידיעה? הוא אמר שאסור לעבוד את האדמה, עדיף ללמוד תורה כל היום. טמבל שכמוך, הוא אמר את זה בגלל שהייתה מלכות רומי בארץ. בגלל זה הוא אומר את זה. אין, לא העניין שרצפו אותו. יש שלטון רומאי. אם אתה עובד את האדמה בזמן שיש שלטון רומאי, למי אתה נותן את הכוח? לשלטון הרומאי. הוא רוצה שלטון יהודי, הוא רוצה ממשלה, הוא רוצה מדינה. אתם מבינים איך אפשר לעוות את הכל? תלמידי רבי עקיבא, ממה הם מתו? ממה הם מתו? הם מתו במרד של בר כוכבה. אנשים לא מקשרים את זה. החילונים יגידו לך שהם מתו במרד, כי זה מה שמעניין את החילונים. הוא נלפן. והדתי יגיד לך שהם מתו בישיבה. בגלל שהם לא נהגו כבוד זה לזה. אתם מבינים? לא מבינים שזה אחד, שזה אותם חיילים? מי גילה לנו את הסוד הזה שזה אותם חיילים? הרב קוק. אומר לו, רבותיי, זה אותם חיילים. אלה שהיו שם, הם היו במרד. הם היו לוחמים בישיבת מרכז הרב. אי אפשר? אפשר, אין עובדה. ומסכנים, מתו במלחמה שם. מה זה נהגו, לא נהגו כבוד אל הזה, אז אם כן. הייתה טעות שם. כלומר, לא הקשיבו למפקדים. כל אחד חשב שהוא יודע מה לעשות. המפקד אומר, אתה תלך משם, אתה תלך משם, לא, כולם הולכים. זה נקרא לא נהגו כבוד אל הזה, כך הוא מצביע. זה לא רק לא נהגו כבוד, כי יש לי חידוש ואתה לא מקשיב לו.
אז אנחנו באותו סיטואציה גם עכשיו.
בוודאי. אם זה לא היה, לא אכפת לי. הרי כל נבואה שקשורה והוצרכה לדורות, היא נכתבה. אם לא, מה זה מעניין אותי היום? אני צריך להיזהר היום לא לחזור על אותן טעויות. מה זה הוד? הודיה, תודה. אתה לא יכול להגיד תודה בכלל. אז מה אתה רוצה עשה ברבי שמעון בר יוחאי? רבי שמעון בר יוחאי זה מי שיודע להגיד תודה. וגם מי שמודה על האמת. אני קצת חריף, אבל אני אומר את הדברים שאני מרגיש. כן? חד ושלום, בלי לפגוע באף אחד, לא רוצה לפגוע חד ושלום. אני אוהב את עם ישראל, זה רק בשביל קישור הדברים ותיקונם. צריך להפסיק עם המסרים הלא מדויקים האלה. כן.
זה גם מתאים לתקופת השואה, נכון?
תראה שזה מתאים לתקופת השואה.
אז כל פעם שאור הבנים או רוצים, על הנושא הזה אי אפשר להגיד.
כן, כן.
אבל צריך
להגיד, יש הרבה דברים שצריך להגיד. פשוט צריך להגיד את זה בעדינות בצורה נכונה. נכון. לכן, הקדושה העילאית המחיה את ישראל, במהרה בימינו תמחקנה כל הכפירות. והצנאות תעלמנה, עד שאור יקרות ישטוף את רצפת היקום בגילוי מלכותו. אז יפנה הייאוש יחד עם כל חילותיו את המקום לטובת התקווה והאור. גישה זו הינה מנת חלקם של העוסקים ברזי תורה. מי שעוסק בסודות התורה, הוא חייב להיות בזה, הוא חייב להיות אופטימי. ונשמתה הכללית, כי הוא לא רואה רק את החיים הפרטיים שלו, הדתיים שלו, האינדיבידואליות שלו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אלא הוא רואה שזה מדובר פה על נשמה כללית, אני צריך לאהוב את עם ישראל, את האומה שלי, של האומה. הם, חכמי הסוד, יודעים להפוך חושך לאור, מר למתוק ומוות לחיים. כך עשה משה רבנו עליו השלום, שבשעת החטא, דווקא כשעם ישראל חותם, מה הוא אומר? ועשה יגדל נכוח הדנית. מה זה? בזמן החטא אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא יגדל נכוח הדנות? מה זה? כי בזמן החטא מה קורה? הכלים מצטמצמים. אז מה הוא אומר? בבקשה הקדוש ברוך הוא תרחיב בחזרה. אנחנו גרמנו לסימות. צריך לעשות עכשיו, איך קוראים לזה עכשיו?
חקוי.
לא.
להשתנות האלה?
לא, כשפותחים מכניסים בלון לתוך אדם, טינטור. כן? שלא התכוון בזה אלא להגדיל את יכולת הכלים. משה רבנו מבין את שורש הבעיה. הוא אומר, למה אנחנו חוטים? כי אנחנו קטנים, אנחנו מרגישים קטנים. הוא אומר, תרחיבו את הכלים, זה הסוד. להכיל יותר מן האור העליון, ולהיגאל בזה מן הקטנות. זה העיקר, להיגאל מהקטנות. להפסיק להרגיש שאתה קטן, אינדיבידואלי, וכל הדברים האלה שלך, אני כועס, אני עזבני, אני זה, כל העולם, מה זה ההשתוללות הזאת? אתה לא מבין שאתה קטע קטן מכל האומה? אתה צריך לפעול בשבילה? זה מה שצריך להבין, רבותיי. אז אני יודע שזה לא קשה, זה לא קל, זה קשה. אבל זה בדיוק המגמה, אסור לנו לצאת מזה. אני לא בא לבית הכנסת רק בשביל עצמי, בשביל יואל. אני צריך לבוא לבית הכנסת עם מגמה אחת ברורה, שהעם ישראל יקבל יותר שפע, מחר, מאשר הוא קיבל אתמול. ואם אני יודע גם על חברים שלי שנמצאים במצב לא טוב, אז אני גם שם מכניס אותם בתוך העניין הזה ומתפלל גם עבורם. אבל אם הכל מתחיל ומסתיים בעצמך, אז מה עשית? אתה קטן, אתה גמד. בתוך כל הכלל הגדול הזה אתה לא עושה כלום כמעט. אתה חושב רק על עצמך, אתה אגואיסט.
אני חושב שהבעיה זה אנשים מאמינים, קשה
להאמין
שאתה יכול להשפיע לכל העולם.
כן, אתה לא משפיע, אתה פשוט הופך להיות צינור, זהו.
אבל בשביל...
זאת לא באהבה, נכון.
למה צריך להיות
עני? ענב.
ענב.
אבל הענבה זה בדיוק הדבר הזה, לא להכניס את עצמך כל הזמן בתוך המדרגה הזאת, איך ההרגשות שלך.
בעצם, כדי, אם יש להוריד את זה, עד עכשיו, גם בחומה, מה שהגדיר אותנו זה גם הרבה האומות העולם הגדיר אותנו כעם, כמשהו הצביעו אני כעת, ועל מנת להשפיע אנחנו צריכים להגדיר את העולם יותר, זאת אומרת, אנחנו אמורים לקחת איזשהו עמדה, מסוימת של הנהגה כלפי העולם, בין המוסר, בין הדברים.
להיכנס לתפקיד עם אחריות.
ובוודאי אנחנו אומרים את זה בלג בעומר,
בוודאי, ולא רק, אבל בוודאי בלג בעומר צריך להגיד עוד יותר ענה בכוח.
אז למה בעצם בלג בעומר, הגל עד, אני יודע, אקו כל השיעור אני חושב שזה הגל עד, זה גם רבי שימון של דברה, מה זה גל עד,
כאילו
הלך ליעד אחר. למה את ה-33, למה כאילו שכל נוהגים ועבלו,
זה משהו אחר, בגלל שעדיין לא הבנו, אם ברגע שזה יהפוך לשמחה, כלומר שזה עכשיו, הרי אני אספר לכם סיפור שאתם לא יודעים, יש לנו עוד 5 דקות. בר כוכבה, מי הוא היה? בואו נגיד את זה במילים פשוטות. הוא היה רמטכ"ל, נכון? בר כוכבה זה רמטכ"ל של אותה תקופה. לא פחות ולא יותר. לא תלמיד חכם עצום, אבל רמטכ"ל. ורבי עקיבא, שהוא ראש המקובלים, נוסק אליו. זאת אומרת שהרב הגדול, המקובל הגדול של אותה תקופה, יחבר עם הרמטכ"ל. כלומר, דתי ולאומי. באמת? עכשיו, עזבו את התקופה הזאת. 135 לספירה. באמת? אנחנו חוזרים עכשיו לפני 66 שש שנה. מי היה הרמטכ"ל הראשון של מדינת ישראל? יגאל ידין. יגאל ידין. לא יגאל, אלא יגאל. יגאל ידין. יגאל ידין, רמטכ"ל הראשון. בר כוכבא, רמטכ"ל האחרון. מה קורה ליגאל ידין או ליגאל ידין? הוא הולך במדבר ומוצא את המגילות של בר כוכבא של כתב ידו.
ההמשך.
כלומר, מה הוא מוצא במגילות? הזמנה של בר כוכבא של תפילין ולולבים בשביל כל החיילים שלו. הזמנה. אני מזמין 20 ומשהו אלף לולבים בשביל החיילים שלי. מי מוצא את זה? יגאל ידין. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, בהיסטוריה, מה הוא עושה לנו? קשר בין הרמטכ"ל האחרון דאז לרמטכ"ל הראשון של היום. אתם לא מאמינים שזה דברים שהם מכוונים מלמעלה? יש לי צמרמורת רק לומר את הדבר הזה. זאת אומרת שאנחנו היום מסכנים את מה שהיה אז. צבא ההגנה לישראל של היום הוא תיקון לכל המוות של אותם תלמידים שלא נהגו כבוד זה לזה, והיום כן נוהגים כבוד זה לזה. ולכן ברוך השם יש לנו את הצבא שיש לנו, זה עין הרע. זאת אומרת שאנחנו היום במגמה של תיקון. לא לראות הכל זוועתי והכל מקולקל והכל לא יודע מה, תפסיק עם זה. אז אנחנו צריכים להאמין שאנחנו בתקומה לאומית, ובעזרת השם יקומו רבנים אמיצים, אמיצי כוח, שיגידו, רבותיי, הגיע הזמן לשנות את המדרגות. זמן האבל הזה כבר פסה. צריך עכשיו לעבור לשלב חדש. בשביל זה צריך עכשיו מדרגה של רבנים אמיצים שהם קובעי הלכה ופוסקי הלכה.
יודו, אבל בהגדה, אבל בהגדה של פסח, זה לא הרבנים שעושים את זה, זה התלמידים של הרבנים.
נכון. זאת אומרת שזה יוביל, ככה זה עובד, תמיד.
זה התלמידים שמגיעים ואומרים לרבנים, יקומו, הגיע הזמן, הגיע הזמן של קריאת שמה, תפסיקו לדבר, תתחילו לפעול.
תמיד זה העם, העם מתחיל ראשון בהבנה, כי הוא נביא, אחרי זה התלמידים מבינים, ואחרי זה זה גם מגיע לרבנים בסוף. זאת אומרת, הרבנים תמיד מגיעים בסוף. העם מתחיל. אני אומר לכם, זה לא סתם שטויות, זה פרדוקס, אבל זה ככה זה עובד. מה שעושה העם, בסוף הרבנים אומרים טוב, אני צריך לדבוע הלכה עכשיו, כי כולם כבר עושים. ככה זה הפעולה, אז לא צריך לפחד. זה הבניין שלנו. אבל אנחנו בתקומה. ולא, חז ושלום, לראות את הדברים בשליליות, אלא בחיוביות. ולכמה שאפשר יותר להכניס לעצמכם שמחה. אמיתית, לא בגלל שאנחנו סתם לומדים בשיעור. בעזרת השם צריך להכניס לעצמנו כל אחד, עם כל מה שקורה, אנחנו חייבים להיכנס לשם, אם לא, אנחנו בוגדים בטוב של הקדוש ברוך הוא. לא מכירים תודה. אני רוצה להיות בתודה שבתודה, הוד שבהוד. אז בעזרת השם נעשה ונצליח, וככל שנעשה ונתבגר ונשכלל את ההודעה הזאת, הקדוש ברוך הוא יצליח דרכנו, יעביר דרכנו את האור, לא בשביל עצמנו, אלא בשביל גילוי מלכותו בעולם. דרכי, אם זה עובר דרכי, למה לא? בעזרת השם. אני מאושר בגלל שאני רוצה להיות מאשר גם אני. שבת שלום ומבורך.
בדיוק אמרת לי הקודם שהחילונים רואים את המלך בכובע והדתיים רואים את המחלוקת. כל אחד רואה את הפגם שהוא עושה היום.
אתה לא יכול לראות אם אתה לא.
אתה רואה את הפגם שאתה עושה ולכן